מליאה
לא, אני לא יודע, זה יד, 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 אני לא יודע, זה י
אף פעם אין לי עניין במציאים. הייתי פוסל את עצמי, והעניין הוא פה שדברים, כאילו, בכלל זה יצא לא אפור.
בסדר.
ואחרי זה אנחנו צריכים לשפוט על בסיס מי...
אתם לא יכולים להיות אחראים לפגמים שיש במכרז, אתם צריכים לדון באובייקטיביות.
אבל אז אנחנו מקבלים דברים ש...
אבל אז אם אתם תהיו מעורבים גם בניסוי, יהיה לכם יותר קשה לקבל החלטות לפסילה. דרך אגב, או כל מיני כאלה דברים, כי אתם מעורבים. אני מבין מה אתה קורא? למה לא הערת את זה כשקיברת את התנותה?
לא קיבלתי.
זה בדיוק נו, אתה צריך להיות נקי מה... שלום, בסדר גמור.
בדיון השלישי אנחנו תמיד כבר מתחילים לדבר, מדרשים בסוף ההמלצה ברגע.
לא נראה לי שזה אפשרי ביותר. גם זה נראה לי... ואז הלכתי לראות את הסטטיסטיקות, כאילו, כי לא ראיתי שום תאונה, הם נוסעים כמו משוגעים, אבל לא ראיתי שום תאונה בזמן שהייתי שם בפועל. זה, אני לא זוכר, זה כאילו פי חמש יותר רוגים ב-100,000 מכוניות, כאילו, עכשיו, חלק, הדיווח שם לא קורה כמו אצלנו. זאת אומרת, יש להם בכלל, יש פרמטר כמה מתים לא מדווחים למשטרה. זאת אומרת, אצלנו זה 99.9% מהנפגעים מתים עליהם, שם...
ההרשאה לא עבדה, משהו לבק מידו.
כן. בטוח. איך
הכל זה שהיא תחסות? זה
קיצור מתוח חיים. כן. הייתי נעמד. הייתי נעמד.
אחיין שלי חזר בפינוי רפואי.
טוב, בקיצור, הבאתי שואל.
הם נסו בצפון אוטו, הם נסו במונית, אמרו לה לנהג קצה, הם
נסעקו בן
אדם את המשתולל, וסיימו בזה, סיימו בבד. תקשיבי לי, אין פרוטוקול ועדת שלושה. רק מפליץ לממשלה להתעבור ולחזר פה. בסוף המוצר זה לא יבלה. ששואלות את כל השאלות, אני אמרתי להקפיא את החוזה, לא לכתוב.
כן, רק שנייה, סליחה, אני מתנצלת. רונן, אתה כתבת שהראשון שמציג זה...
לא, רק תקצוע. זה, אני שמעתי לך, אבל זה נשאר אותך לתפוס.
אתה מציג החדש שקורא
לזה. אני אמרתי להם, שלך לא חושבים כאן, אני ראה שבאתי.
זה מה ש... זה לא אני לא יודע, מה הסדר היום?
זה לא אני שאיחרתי פה את הסעד הסבוב.
לא, שומר.
לא נעים, לא נעים.
יש פה רכס.
יש לנו קוורום? מי סופר?
אחד,
שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, עוד שם, תמון, תשע, עשר, עשר, שתיים, שלוש, ארבע, לא, לא.
אחמד, סופרת אותו?
עוד פעם.
פעמד.
אחד, שלוש, ארבע, חמש, שש. מי זאת? המגב. נחמד, שבע, שמונה. 9, 10, 11, 12, 13. אחרי שהוא יעשה את האימונים, הוא עוד לא יודע אם זה רוצה.
ערב טוב. אני יש לנו פה רואי חשבון שבאו להציג לנו מאזנים. אני חסר לנו אחד בשביל הקוורום. אני אצא מהנחה שיגיע, ואם לא אנחנו נראה מה נעשה מבחינת ההחלטות.
בשבע זה יהיה חוקי.
כן,
בשבע זה יהיה חוקי. אז אפשר עד אז להציג את הכל, להצביע על הכל בשבע.
לא, אנחנו ממילא לא מצביעים על המאזן. זה הכל, כל הצבעות ממילא אחרי. עכשיו, יש לנו, אני רק אקריא את הסדר יום, שאנחנו נדע מה אנחנו, מה מתוכנן לנו הערב. ואני אתחיל בזה שקודם כל שיש לנו חבר מליאה חדש. החליף את משה זינברשטיין.
סליחה.
נציג מנוף. תציג, אנחנו צריכים לעשות פה איזה...
כן, צריך לקום להציע.
כן.
רונן, נתת לו את ה...
יש השבעה כזאת, תכף אנחנו נעשה את זה. תכף אנחנו נעשה את זה, כן. אבל בוא תציג את עצמך, תגיד את שמך רק, אני גם...
אז קוראים לי ארז מייזל, מנוף. אני חדרתי מ-79-80 במנוף. עכשיו אני במילואים, מאז השביעי, כמו מעט אנשים. בפיקוד צפוע כך שזה בהחלט מסתדר. ולעדיף לי לדון עודיף במסגר, רגע האחרון ביוד. ושמח על ההזדמנות לקרוא לקהילה.
אנחנו מברכים אותך. תגיד את מה שהוא צריך להצהיר, שאני אצהיר פה את זה לפני כולם וגם לפני היועצים המשפטיים.
הגיעו לי, אני יכול
להצהיר. בבקשה.
כן. אז אני ארז דוד מייזל, 011-24-8093, נציג ישוב מנוף. חייב לשמור אמונים למדינת ישראל.
אמונה על שליחותי במועצה. מזל טוב. בהצלחה לכולם.
בואי שלב,
השרשם. אני באותה הזדמנות, למרות שזה לא בסדר היום, גם הנציגה החדשת, תזכיר לי איך קוראים לך גם כן. מה?
גלית.
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 גלית. סליחה, גלית. שנציגה של... שכניה, במקום נל. לגבי הוועדות, אז הם שניהם באופן טבעי רוצים להיכנס איפה שהיו הקודמים. אני, כל אחד פה הוא בכל ועדה שהוא רוצה. אנחנו גם פעם שעברה החלטנו שמי שרוצה להצטרף לוועדה שהוא לא חבר בה, שיצטרף גם כמו ועדת כספים ממילא. אז אני מנצל את ההזדמנות, דברך אותך. יש, כלומר, אני לא זוכר, משה זה בסדר, אני בוועדת ביטחון, אני לא זוכר מה הוא היה, מה שהוא היה, אתם תהיו, מה שיהיה, את העתי, וככל שנדרש איזשהו אירוע סטטוטורי, זה תאגיד, בתאגידים זה לא ככה, זה לא בהחלטה פשוטה, זה מורכב, זה צריך אישור משרד הפנים, זה תאגיד היה, אני כבר לא זוכר, אבל בכל אופן את מוזמנת לישיבות גם אם את לא חברה, וגם אתה. זאת אומרת, זה באופן כללי, אנחנו פה לא, אנחנו מתנדבים, כל המליאה מתנדבים, כולם מוזמנים. חילקנו את הוועדות בהתחלה, אז אתם תיכנסו איפה שהיו הקודמכם, וחוץ מזה איפה שאתם מתעניינים, ותהיו בקשר בדבר הזה. וזהו, אני מקווה שזה יספיק. אם לא, אז אנחנו נמשיך רק את הפרוצדורה מול מי שצריך. הסעיפים שלנו הערב, אני אקריא אותם קודם כל, שנראה לפני מה אנחנו עומדים. אישור פרוטוקולי ישיבות המליאה הקודמות, מינוי עורך דין לוועדת הערר של המועצה, אישור פטור מארנונה של בית חב"ד פה, הצגת הדוחות הכספיים של ששת תאגידי המועצה. אני באופן... אני אמרתי למנהלים שלא יבואו ויתחילו להציג את כל הפעילות של החברות, כי ממילא כבר עשו את זה. אנחנו ישבנו במליאה הזאת, וכל אחד בא, והצגנו כל אחד חצי מליאה את העניין שלו. אז אני ביקשתי רק שהעורך חשבון יבואו ויציגו את המאזנים. המאזנים עצמם, לא צריך לאשר אותם, צריך להציג אותם בפני המליאה. העורך חשבון יגיד את הדגישים, ואנחנו גם תקבלו את החומר, וכל מי שיהיה לו הערות, כמו שאמרתי, להצטרף אחר כך להנהלות, מה שזה לא יהיה. אבל אנחנו נעבור על שש תם. התחילו, מי ביקש להיות ראשון?
כל חיים.
מישהו ביקש להיות ראשון קודם, אני לא יודע. בכל אופן, אנחנו נעבור על כולם מהר. יש לנו את הצגת מצב החייבים ביישובים הבדואים. בבקשת חיים, הכינה על זה מצגת, ואנחנו ניכנס לזה. יש לנו את העדכון תקציב, עדכון תקציב ראשון. הציג את זה יושב ראש ועדת כספים, רונן, רונן הוא פה איזה חבר מליאה ותיק, והוא יושב ראש ועדת כספים. יש לנו עדכון לתקציב. יש לנו תברים, הציג אותה לימור, גזברית המועצה, את התברים. יש לנו דיווחי ראש מועצה, שזה אני אעשה בסוף, לפי הזמן ולפי החשיבות, יש לי דיווחים חשובים. אז עדיין חסר לנו אחד, נכון? טוב, אז אין הערות לפרוטוקול, אני בינתיים רואה את זה כמושר, אני יבוא עוד אחד, אנחנו נשאר גם אותו אם יש לו הערות, לא יתקבלו. מינוי עורך דין יצחק, בואו נשאיר את הפטור מארנונה ואת העורך דין, ונתחיל לשאר עם הדוחות כדי שאולי יבוא עוד מישהו. אז דוחות, בבקשה.
כן, לא, אבל איך... שמור איפשהו? יש את של מנהלת הרדון ובר לב, ושלחתי לנבות, ואמרתי שזה אצלך.
השלמת את המניין, אלחמדוללה.
זה לא שלנו.
עכשיו אף אחד רק שלא ילך.
אורן, אחמד לא חתום.
צריך לחתום?
טוב, שלום, לי קוראים לירן שר, אני מנהלת הכספים של מנהלת הרדיון ושל החברה הכלכלית למשגב. אני אציג בפניכם עכשיו את הדוח של מנהלת הרדיון לשנת 2024. ניתנה חוות דעת חלקה מעט רואה חשבון.
אני מזכיר ואני מציין בפני החדשים, אני אעשה את זה כל פעם כדי שלא זה במיוחד לחדשים. יש לנו באופן היסטורי שתי חברות שלמעשה מזגנו את הפעילות של שניהם לתוך חברה אחת. זאת היא החברה המוסרת, לא המקבלת. זאת אומרת, זאת החברה שהיא בעצם מתרוקנת מפעילות, בשלבי התרוקנות מפעילות. הכל עבר לחקל, כשמגיע לחקל אתם תראו את זה ולא חשוב.
כן. זהו, אז אתם תראו כמו שדני אמר, החל מראשון ראשון 23 עברה כל הפעילות של מנהלת הרדיון לחקל. אתם תראו שאין כל כך שינוי ביתרות בין שנת 24 ל-23 מפת המעבר הזה. אז נתחיל בדוח על המצב הכספי. סך הנכסים השוטפים מסתכמים ל-16.5 מיליון שקלים ב-2024 לעומת 16.6 מיליון שקלים. רכוש קבוע, נכסים לא שוטפים, מסתכמים ל-210 אלף שקלים לעומת 246 אלף שקלים. קיתון שנובע בגין פחת. סך הכל נכסים לשנת 24, 16.8 מיליון שקלים לעומת 16.9 מיליון שקלים ב-2023. התחייבויות שוטפות שלנו מסתכמות ל-12.6 מיליון שקלים ב-2024 לעומת 12.7 מיליון שקלים ב-2023. התחייבות למועצה ללא שינוי. אין שינוי בעון, ויש לנו רווח צבור, יתרת הפסד של 98,000 שקלים לעומת 80,000 שקלים. אנחנו נעבור רגע לרווח והפסד ונראה ממה זה מורכב. יש לנו הכנסות של 78,000 שקלים לעומת 60,000 שקלים ב-2023. כאמור, כל ההכנסות מהתפעול והפעילות השוטפת של הפארק נרשמים השנה, נרשמו בחקל. הדבר היחידי זה בעצם הכרה בקו כיבוי אש שעדיין נרשם במניין הטריון. יש לנו עלות גם כן מינורת שקשורה להחזקה של קו כיבוי אש. סך הכל יש לנו רווח מפעולות של 76,000 שקל. הוצאות הנהלה וכלליות גם כן קטנו לעומת אשתקד. יש פה הוצאות של משפטיות, רואי חשבון ודברים כאלה. הכנסות מימון מסתכמות ל-3,781, הכנסות של ריבית על פיקדון. הוצאות אחרות מסתכמות ל-24,000 שקלים. סך הכל יש לנו רווח נקי השנה של הפסד, סליחה, של 17,700 שקלים לעומת 165,000 שקלים אשתקד, ויתרת הפסד צבורה של 98,000 שקלים לעומת 80,000 שקלים. אז עוד פעם, כפי שדני אמר, אנחנו רואים שאין שינוי ביתרות, והיתרות הן מאוד קטנות, כי כל הפעילות בעצם עברה לחברה הכלכלית. עכשיו נעבור לחברה הכלכלית, שם נראה את ה... דן, פה? הנה, פה, בסדר. טוב, אז זאת החברה הכלכלית. גם כן ניתנה חוות דעת חלקה. חברה הכלכלית למשגב. סך הנכסים ב-2024 הסתכמו ל-10.2 מיליון שקלים, לעומת 13.1 מיליון שקלים ב-2023. אנחנו רואים שעיקר הקיטון נובע בעצם ביתרות חייבים. זה בעצם צדדים קשורים. המועצה העבירה לחקל כספים ממשבש בראשון בינואר 24, עניין של עיתוי. אז אנחנו רואים שבעצם ההפרש הוא אך ורק מצדדים קשורים. נכסים לא שוטפים מסתכמים ל-12.1 מיליון שקלים לעומת 13.3 מיליון שקלים. שוב, עיקר הקיטון זה בעצם הפחת, היו מעט תוספות, אבל עיקר הקיטון הוא הפחת. סך הכל נכסים מסתכמים ל-22.3 מיליון שקלים ב-24, לעומת 26.5 מיליון שקלים ב-2023. התחייבויות שוטפות מסתכמות ב-2024 ל-10.9 מיליון שקלים, לעומת 13.6 מיליון שקלים. גם כאן עיקר הקיטון בהתחייבות השוטפות נובעות בעצם מהרחבות של פרויקטים. בעצם השנה היתרה הפכה מיתרת זכות ליתרת חובה בספרים. אנחנו אמורים לקבל עוד כספים במשבש, ולכן יש קיטון ביתרות זכות. התחייבויות...
שקשה לנו לעקוב, הפעילות הגדולה של החברה הכלכלית הייתה עד לפני שנתיים הביצוע של הרחבות ביישובים. החל מלפני שנתיים העברנו את זה למועצה, והפעילות שלו היא שונה. אתם רואים שינוי בכל מיני דברים, בכל מיני מרכיבים פה, תוצאה מהשינוי של הזה, בסך הכל זה לא פגע בה, נקרא לזה ברפיות, זה פגע במחזור.
התחייבויות לא שוטפות של החקל, 6.6 מיליון לעומת 7.3 מיליון. בעצם זה מתחלק פה לשלושה חלקים. יש התחייבויות, יש הלוואות מבנקים, יש קיטון, כי התחלנו לפרוע את ההלוואות. זה מבנקים בגין מימון של הקמת פאנלים סולאריים ומימון של הלוואה שניתנה לפיתוח מבנן 300. יש לנו פה שתי הלוואות, יש לנו שתי הלוואות פה למועצה האזורית משגב, שאת אחת ההלוואות כבר פרענו ב-2025, את ההלוואה השנייה אנחנו אמורים לפרוע בדצמבר 26, ויש את שטר העון של המועצה שאנחנו אמורים לפרוע אותו בסוף 27, כך שעד דצמבר 27 אנחנו בעצם לא אמורים לראות את ההתחייבויות האלה למועצה בספרים של החקל. עון עצמי גם כן ללא שינוי. יש לנו יתרת הפסד צבורה של 5.3 מיליון ש"ח לעומת 4.7 מיליון ש"ח. אני אגש לרווח והפסד. ברווח והפסד אנחנו רואים גידול של 5 מיליון בהכנסות ובעלויות. זה נובע בעצם גם כן מפיתוח יישובים. השנה הכרנו, יש תמיד הקבלה של הכנסות להוצאות, הכרנו ב-5 מיליון הכנסות והוצאות בפיתוח יישובים. סך הכל רווח מפעולות 2 מיליון בשנת 24 לעומת 2,300,000 ב-23. הוצאות הנהלה וכלליות, יש קיטון קל, מסתכמים ל-1,805,000 בשנת 24. הוצאות מימון, גם כן ריביות על הלוואות שנקחו מבנקים, 312 אלף שקל לעומת 314 אשתקד. הוצאות אחרות, אנחנו עוד מעט נגיע לביאור. סך הכל יש לי הפסד לשנה של 312 אלף לעומת 569 אלף, וסך הכל הפסד צבור 5.3 מיליון לעומת 4.7 מיליון. אני רק אגש לביאור 18, להסביר מה זה ההוצאות האחרות האלה. הוצאות אחרות מתחלקות לנו לשתי פעילויות. יש לנו את הפעילות מהמועדון הכפרי. כאמור, החברה, חקל, בראשון לראשון 20, נתנה את המועדון הכפרי למתנס בזכיינות. אז יש לנו הכנסות מזכיינות מהמועדון הכפרי והוצאות פחת. סך הכל הפעילות הזאת מסתכמת ל-496 אלף שקלים הפסד. והדבר החריג שהיה לנו השנה, בעצם ניתנו, היה לנו תביעה בצורית ו' של שלוש משפחות. השנה בעצם ניתן פסק דין, וזה הסכום שהיינו צריכים בעצם לשלם לשלושת המשפחות, בנוסף להפרשה שהייתה לנו בספרים, ובכך נגמר העניין עם התביעה הזאת. זהו. יש לכם שאלה?
גם
הקריטריון
וגם החקל, שניהם עוברים למועצה, בעצם זה הסיבה לשוני ולירידה לכאורה?
לא, הטרדיון עוברת לספרים של החברה הכלכלית. הפעילות של הטרדיון עוברת לחברה הכלכלית, והחברה הכלכלית מתקיימת בפני עצמה. אבל בעבר הייתה פעילות של הרחבות, של פרויקטים, והיום היא עוברת למועצה.
אז זאת אומרת שיש פחות פעילות בחקל.
נכון, נכון.
אוקיי. וזו הסיבה בעצם למה שראינו, שיש ירידה...
לא, את לא ראית את זה עדיין.
לא ראינו.
עדיין ראית פה, אפילו ראית עלייה קצת במחזור. העסק הזה מדורג, זאת אומרת, גם השירות, בוא נגיד ככה, אני מבחינתי שלושה דברים, בסדר, קשי, מבחינתי, א', ראינו שהתקורות של החקל לבד, ההנהלה בכלליות של החקל לבד, הן פחות מה שהיו שנה קודם, למרות שהוא קלט לתוכו את ההנהלות בכלליות, איזה מיליון שקל חסכנו שם במעבר, בסדר, של שתי החברים, בסדר? דבר שני, יש מחזור עסקי לחקל, שלא קשור בהרחבות יישובים, של, אני יודע, 6-7 מיליון שקל בשנה, עם רווח של בערך מיליון שקל מניהול של אזור התעשייה, ובערך מיליון שקל מהדברים אחרים. מה זה רווח? עודף, לא נקרא לזה רווח. בסדר, כי רווח זה מושפע גם משינויים בהון ומהחוף של המועצה, כי הכנסנו שם כסף. הסיפור של הבריכה שהעברנו אותה לתפעול של המרכז הקהילתי, זה היה פעם בחקל, אז אנחנו ממשיכים, כבעלים בעצם ממשיכים ליהנות מהפחת כדי שאנחנו לא נשלם מס בעצם על הרווח, אם אני מה שנקרא, אני לא רוצה לסבך את עצמי במילים, אבל בגדול יש שם העודף. העודף הוא פורע את החובות עבר. המצב בסדר, זה לא חברת ענק של עשרות מיליוני שקלים, כמו שנראה חברות אחרות, אבל זאת חברה רווחית, באופן עקבי, מה שנקרא, והוא מטפל גם בפיתוח עסקי, אנחנו דיברנו על זה, הוא היה פה. יש לנו פרויקט לבון, יש לנו פרויקטים אחרים של פוטו-וולטאי, שהוא מתעסק איתם, יש לנו את בניין ויניק, זה הבניין איפה שהוועדה, כן, בטרדיון ששייך לחקל, הוא כנראה יפתח אותה ויבנות עוד בניין, והוא כרגע, הוא נערך לזה, ופה הדרמה הגדולה שתהיה, שכמובן לא רואים אותו במזל של 2024, שהכפר גמלאים בעצם, אנחנו נפעיל אותו, נבנה אותו, נפעיל אותו דרך החברה הראשונה הריקה, המתרוקנת. אנחנו נמלא בו את הפעילות שלנו. כל זה נאמר, כשהוא היה פה, אנחנו עברנו לדברים, פה אנחנו רק מציגים את המאזנים, אין פה דרמה לדעתי. שאלות נוספות לחקל ולזה, אם לא, אז נעבור לתאגיד הבא, כי זה בערך, זאת המציאות המתומצתת.
הצפי אבל בסוף זה שלא יהיה הפסדים ב-2025?
לא, ההפסדים הצבורים זה מגן מס, זה בכלל נובע מהפחת. נתנו הרי במתנה את הבריכה, למרכז הקהילתי.
והחקל ספג את
העלויות שלה. כן, החקל סופג כל שנה את הפחת, כאילו של הנכס שהוא בנה, בגלל שאין לו הכנסות. אבל הוא מרוויח, כמו שאמרתי, זה המספרים הנכונים.
זה לא תזרימי.
בין מיליון לשני מיליון עודף בשנה.
דרך אגב, זה יראה נחמד אם את מציגים בשקף אחד את התזרים. זה נותן את כל ההבדל של פעילות החברה. הוא
לשבוע חשבון. זה מסובך, זה למעשה הוא עשה את
זה.
זה
לא מסובך, יש דוח תזרים, אתה צריך להראות אותו.
נכון. טוב, יש גם את שני החברות, אבל לא.
למי שלא מבין בדוחות תזרים,
זה... מי הבא בתור?
מי הבא בתור?
אתה הבא בתור,
בבקשה. ערב טוב, שמי אלון, אני רואה החשבון של כולכם מסגב. חולכי משגב זה בעצם חברה שהיא התחילה את הפעילות שלה בשנת 99, התחילה לטפל בנושא הדיור, ולימים גם לקחה על עצמה את משק המים. אני אציג את הדברים החשובים שקיימים בדוח. הרכוש השוטף 85 מיליון שקלים, עיקר הסכומים הם בעצם פתרונות בנקאיים. יש רכוש קבוע בערך מופחת של 103 מיליון שקל. הערך המלא הוא כ-195 מיליון שקל, אבל לאורך הזמן הסכומים האלה מופחתים, והיתרה היא 103 מיליון שקל, עוד פרויקטים בהקמה וכאן 14 מיליון שקלים. זה הרכוש של התאגיד, סך הכל 203 מיליון שקלים. מבחינת התחייבויות, אז ההתחייבויות השוטפות כ-6 מיליון שקלים, ואנחנו רואים את הסכום הזה, הכנסות נדחות מהיטלים. בעצם מה שמממן את כל התאגיד זה היטלים שנגבים, והם נפרסים על פני השנים, לא מכירים בהכנסה מהם ביום אחד, אלא על פי הכללים על פני 35 שנה. אז יש לנו בעצם הכנסות שמדי שנה מופחתות, מצד שני גם מדי שנה צוברות, הסכום ביום הדוח 148 מיליון שקלים. התאגיד מחויב ליצור קרן לשיקום, תשתיות מים וביוב, הסכום הנצבר כ-10 מיליון שקלים. ההון העצמי 39 מיליון שקלים, כאשר...
מה הסכום שאמור להיות, כאילו, לפי, יש כללי אצבע לכמה יש בקרן שיקום?
זה עובד לפי אחוז מאגרת הביוב, זה צריך לשים בצד 21%, ומהמים 43%, אלה הכללים שרשות המים קובעת, לא אנחנו קובעים. הסכומים האלה כמובן משרתים את השיקום של המערכות, אז היתרה שטרם השתמשו בה, היא כ-10 מיליון שקלים. מבחינת רווח והפסד, אז ככה, בשנת 24,
אני אגב, כדי ל... טוב, נשאיר את זה לסוף. הרי בסוף יש גיול של כל הדבר הזה. הגיל, כאילו, של ה... אני אדבר על זה בסוף.
תראי, אם יש יתרה, אם יש יתרה של כ-10 מיליון שקל, זאת אומרת שמפרישים מספיק. זה לא סכום גבוה מדי, 10 מיליון שקל, ראית את הכפל.
זה נראה לי קצת נמוך, כי הגיל של מערכות המים במשגב עולה ומתיישן, ולכן הצורך לתקן...
זו בדיוק השאלה, תכף אני אתייחס.
אוקיי, אז אתה תענה.
מבחינת רווח והפסד, אז שנת 24 היא שנה שנערכו בה שינויים מהותיים. התאגיד הפך להיות ספק רב כפרי, בעצם הכיל על עצמו את הכללים של רשות המים, וקיבל גם הטבות מרשות המים. הטבות שהתקבלו מרשות המים בעצם משאירות עודף יותר גדול בתאגיד מצד אחד, זאת אומרת, הצרכנים אומנם משלמים פחות, הצרכנים נהנים מתעריפים יותר נמוכים, אבל התאגיד גם קונה את המים בסכום הרבה יותר נמוך. אז המעבר הזה בעצם עשה טוב לתאגיד. מצד שני, יש גם כללים שאתה חייב להכיל אותם, כמו הפרשות לחובות מסופקים והוצאות הנהלה וכלליות. אז בסופו של דבר, באורח פלא, כל הכללים האלה, מבחינה חשבונית, לא שינו את העודף. העודף שנוצר הוא 4.5 מיליון שקלים. שנת 23 הייתה שנה שלא אוכלו הכללים האלה, וראה איזה פלא, זה אותו סכום. אבל יש פה בכל זאת, יש הטבה שקיבלו התושבים, ויש גם הטבה שקיבל התאגיד, שאומנם היא נבלעת בתוך שינויים חשבונאיים, אבל כסף יצא פחות מהקופה. זה תמצית הדוחות, אני חושב שהוא שינוי בסדר.
כן, הוצאות הנהלה למשל עלו
בגליון. אז אם לא עלו, אז זה בדיוק השינויים. אז אני אסביר. בשנים עברו, חלק מהוצאות הנהלה היו נזקפות להשקעה ברכוש. רשות המים לא מכירה בפעולה כזאת, ולכן כל ההוצאות שהועמסו על הרכוש במהלך השנים, הם ישנות עכשיו ברווח והפסד. לא היה שום שינוי בהוצאות עצמם.
רק שינוי סיווג.
רק שינוי של איזה אמצעים
זה נרחק. עוד...
דרך אגב, אנחנו כל שנה בוחרים מחדש להפעיל לעצמם את הפעולים, שזה מעבר חד פעם.
לא, אני אגיד לך, זה היה תהליך שכמה שנים בדקו אותו.
גם במליאה החלטנו על זה, כן.
זה טוב לנו, זה לא טוב לנו. הוחלט שזה טוב, וזה אפילו טוב מאוד, וגם רשות המים ויתרה על איזשהו רעיון.
אני אגיד מילה על זה לאלה שקורות תקיעים בכל אופן.
זה היה במליאה?
זה לא היה במליאה.
בסדר, שנייה. יש בארץ תאגידי מים. כמו בירושלים, הגיחון, לא משנה, תאגידי מים.
בינתיים.
איך?
בינתיים.
בינתיים. זה לא תאגיד מים. בסדר? הדבר הזה זה לא תאגיד. יש בארץ אגודות מים. במטה אשר, בעמק יזרעאל, אגודות מים שהן אגודות, והן מטפלות גם בביוב, והן עושות את זה, זה לא, זה לא זה גם. אנחנו חיה די נדירה, אנחנו כתאגיד, קולחי משגב, זה חברה עירונית שיש לה אישור לספק מים, זאת אומרת, קודם כל לטפל בביוב ולגבות אפילו את ההיטל ביוב. ההיטל שאנחנו, הם גובים, ואפילו לא עובר דרך המועצה ההיטל. גם את ההיטל מים, והסיפור הזה של ספק רב יישובי, זאת חיה שהמציאו אותה בשביל להתגבר על הברדק שיש במרחב הכפרי עם אגודות המים ועם תאגידי מים. בעצם אמרו, מי שיעבוד בדיוק לפי הכללים של גם מנהלת הביוב וגם הפיקוח על המים, הרגולציה של המים, אנחנו נבקר אותו ואנחנו נראה ואנחנו נגיד לו איך לעבוד, אגב כולל התקורות האלו או דברים אחרים פרטיים, מה שהוא אמר 21, כל הדברים האלו. אבל אם זה באמת יהיה, אז הוא יהיה זכאי לקנות מים בשני שקל פחות ולמכור מים לאנשים בשקל אחד פחות, מה שאם הוא לא היה תאגיד מים מאושר. דענו לזה דיון במליאה, קיבלנו את הזה. היום יש במשגב בערך 80% מהתושבים משלמים שקל פחות מ-20% האחרים. ה-20% האחרים נמצאים באיזה 5-6 יישובים שמבחינה וולונטרית, אנחנו החלטנו באופן היסטורי שהמעבר במים הוא וולונטרי, המעבר בביוב הוא לא וולונטרי. זו הייתה החלטה לפני 20-25 שנה. עכשיו אני מגיע לגיל של כל הסיפור הזה. אנחנו החלטנו, היה לנו בזמנו, בוא נגיד מערכת, שהיא הייתה המערכת של הסוכנות, של כל מיני אלתורים ושל כל מיני בורות ספיגה וכל מיני כאלו שהשקיעו בו איזה 80 מיליון שקל, והיה צריך להשקיע עוד איזה 200 מיליון שקל כדי רק להוליך את הביוב למכוני הטיהור. יש לנו 4 מכוני טיהור, למי שלא יודע. יש לנו, הגדול שלנו זה יחד עם קרניאל מתחת לגילון בבקעת חילזון. יש לנו, אנחנו גם שותפים באקו, תלאל הולכים לאקו, יישובי הר שכניה ויוטפת הולכים לכפר מנדה, אנחנו שותפים בסובב שפרם שם במתקן טיהור. היישובים הצפון מזרחיים, מורן, נדמה לי גם כמון, או צד אחד, אני כבר לא זאת תפסו אותי בזה, הולכים לפרות, יש גם מתקן בפרות. אז אנחנו דרך התאגידים האלו אנחנו גם השתתפנו בעצם באחוזים שונים, נמוכים יחסים, פחות מ-15% בכל אחד מהתאגידים, להשקעות של אפילו אפשר להגיד מיליארדים, אני לא יודע כמה, ואנחנו עושים את ההחזר הון דרך התשלום על הטיהור. לא משנה, הוותיקים אולי זוכרים שהיה פה ויכוח עם עיריית כרמיאל, וכשהצרפו את יישובי בקעת סכנין, ניסו להטיל עלינו איזה 40 מיליון שקל חוב. לא אלאה אתכם בכל הסיפור הזה. בגדול, ביאבנו, רישתנו, לקחנו הלוואות ב-200 מיליון שקל והחזרנו את כולם. אין הלוואות יותר. יש הלוואות זניחות בכל חיים הזה. נכנסו למים, גם במים, שזה מספרים הרבה יותר קטנים מאשר הביוב, אבל גם במים, ב-24 יישובים, 22 יישובים שאנחנו מנהלים בהם את משק המים, אנחנו עשינו השקעה, ובשנים האחרונות גם נכנסנו בכל היישובים הבדואים, שהדרגנו את מערכות המים והתחלנו לתת שירות ולתת, זאת אומרת, לעבוד עם בית-בית, עם כל הבדואים, גם בבדואים. יש כמה יישובים יהודיים שעדיין, לפי החשבונות שלהם, כדאי להם להשאיר את זה ככה, אפילו שהם משלמים יותר ומקבלים פחות וכל זה, זה שיקול של היישוב. אני לא יודע כמה זמן החוק יאפשר את זה, אבל בינתיים הוא מאפשר את זה, אז אני אין לי בעיה את זה. עכשיו השאלה באמת הקשה. האם ההיטל מכסה את החלק היחסי של ההשקעה הזה בטוח? זאת אומרת, יש לנו בקרקע עכשיו יכולת הולכה לעוד 10 שנים של גידול. זה אגב מצב נדיר. אין את זה בחיפה. זאת אומרת, יש לנו מצב שאנחנו יכולים לגדול פה ב-40% בתושבים, והצינורות יחזיקו את זה. כל הצינור, כמעט כל הצינורות, יש לנו את השכונות עצמן, אבל המערכת עצמה היא, היא, היא כן תיסע בזה, כולל המכוני תיאור, כל ארבעת המכוני תיאור. עכשיו, שאלה זה מה האיכות של, בעצם של, של המערכת, זה 300 קילומטר בערך קווי מאסף, ועוד 200-250 מטר קווי פנים יישוביים. אנחנו, שיטת העבודה שעובדים בה היא כזאת שגם צינור שהניח אותו לפני 40 שנה, התוכנית אב והתחזוקה השוטפת של הצינור הוא כזה שהוא מתחלף בעצם, כל קטע מתחלף כל 10 שנה. עכשיו, בבדיקות מעמיקות שעשינו דרך הדירקטוריון של כוחי מסגב, אנחנו ראינו שאנחנו מגזימים להפוך. זאת אומרת, לא צריך באמת להחליף כל 10 שנים, צריך רק פעם ב-20 שנה, ואפילו יש צינורות בדרג מסוים ובמצב מסוים, יש לנו צינורות שהם מונחים בחוץ, בשמורות טבע הם מונחים בחוץ, זה צריך להחליף אותם יותר, יש לנו צינורות יותר, זאת אומרת, יש לנו עדיין פה ושם איזה צינור אספסט, אבל בגדול כל הצינרת שלנו היא טובה והיא חדישה, והממוצע נגיד של הגיל של הצינורות הוא פחות מ-15 שנה, כשלוקחים את זה במשוקלט, בסדר? בפנים יישובי, וגם ה-300 של החוץ יישובי, זה לא הרבה יותר מזה, עוד שנתיים שבו, זה הכל ממוצעים, כי מחליפים קטע-קטע. אנחנו בהיטלים של הביוב, אף פעם לא הייתה לנו בעיה, פעם אחת התקנו לפני, לא יודע מי זוכר את זה, לפני 15, התקנו את ההיטל ביוב. באגרות ביוב, אנחנו גם החזרנו את כל ה-200 מיליון שקל חוב, זה היה ביוב הרי, לא עוד מאי. גם החזרנו וגם שדרגנו וגם הצערנו נגיד בממוצע את המערכת, ככה שהמצב של משק הביוב נקרא לזה טוב. המצב של משק המים שהוא היה בעייתי עד לפני שנתיים, מה זה בעייתי? הקרנות היה צפי שאנחנו נצטרך לקחת הלוואות, נקרא לזה ככה, בשביל לשדרג. אז היום בפערים של היום אין צפי, זאת אומרת במחיר מים היותר נמוך ומה שאנחנו גובים באגרות בהיטלים במים, אנחנו יכולים גם תמר מערכות המים של כל היישובים משדרים. כן?
אני יכול להתייחס לתפסתי יכולת
בידול הזה,
זה מתייחס
לרחוב
של חוב חי או לכל
היישובים? לא, זה גס על כל היישובים, יש פה ושם איזה חור, יש. כן.
נקודה של המוכנות לכיבוי אש והיישובים של...
יפה.
רגע, תן. אני זוכר שהחלטנו כמה פעמים, דיברנו על זה עלה במליאה, שליישובים שבחרו לא להיכנס לקולחי מסגב, אז זכותם ושונות ווטאבר, אבל בסופו של דבר יש פה את העניין של הביטחון, ואנחנו כולנו בסכנת אש, אזור עם סיכון, ואנחנו כאילו, אנחנו יכולים לדרוש מאותן אגודות לסגור את הפער בהיבט הזה, זאת אומרת ש...
אנחנו דורשים...
שימשיכו במה שהם רוצים, אבל שיסגרו את הפער ויהיו מסוגלים לטפל באירועי אש.
קודם כל...
כמו שכל חי,
אנחנו...
גם כמועצה אנחנו לא עושים. לא, אני רוצה להגיד את זה. כיבוי אש זה תמיד הרף העליון של הספיקה של המים, תמיד בכל דבר, גם בבניין, גם ביישוב, גם בכל דבר. במרחב הכפרי כולו, הצרכי שתיית מים הם לא אותם צרכים כמו לכיבוי אש, ולכן הכיבוי אש זה שדרוג.
כן.
אנחנו בזמנו, בתוכנית אב שעשינו לפני 15 שנה, אנחנו הרחנו בכל יישוב בערך 2.5 מיליון שקל לאיגום לדרישות של כיבוי אש שהיו אז, בסדר, ועוד איזה מיליון, 2 מיליון שקל ביישוב, בטיפול בצנרת נקרא לזה, כדי שהספיקה תתאים לאיגום וכו'. א', בכל יישובי קולחי מסגב עשינו את ב', באלה שנותרו יש להם פתרון איגום, בסדר? אף אחד מהם לא צריך להשקיע באיגום, בסדר? במערכת הצינורות אני לא בטוח שיש להם, יש תוכנית אב עכשיו כתוצאה מהרגולציה. אז המנכ״ל, הוא דיבר על זה אגב שהוא היה פה במליאה, הוא עכשיו נכנס ועושה תוכנית אב, מקבל את הנתונים ועושה תוכנית אב גם ליישובים שהם לא בעד. אז אנחנו נראה בדיוק מה המצב. במעט יישובים שנשארו.
אלו שבוחרים לא להיות, נגיד שאנחנו משאיר, אומרים, אוקיי, סבבה, זכותכם לכל העניין הזה, אבל הם צריכים לעמוד בסטטוס.
צריכים לעמוד בזה, והם כנראה לא יעמדו, גם לא בתנאי השירות. וזה תהליך, זה כמו שהיה לנו תהליך עם הבדואים ותהליך עם הזה, אנחנו... יש לזה חיים טבעיים לכל הסיפור, זה ייגמר בזה בסוף שאנחנו נעיל את כל הזה. אבל בינתיים, יישוב שיש לו 1.5 מיליון שקל והוא רוצה להשקיע את זה דווקא במים, יש כאלה. יש להם קרן מים של 100 מיליון שקל והוא רוצה להשקיע את זה דווקא במים, ויש לו פתרון איגום, ואין לו הרחבה כזה. זאת אומרת, יש יישובים שהתנאים הספציפיים של אותו יישוב הם בסדר, והם יכולים להישאר.
אבל אם אין לו את הפתרון, אם אין לו את הפתרון, אנחנו צריכים...
ברור, אנחנו ניכנס לזה, יקרה,
יקרה. יקרה בסוף
לא פתרון, כן, ברור, גם... ברור, אני לא רוצה להגיד לכם, זה... הנה, חיים, אנחנו הולכים לדבר על הגביית ארנונה. אני, כשהרז קרייזלר ביקש ממני ללכת לקמאנה, אז היה שם 150 משפחות בלי מים, איזה חודשיים. עכשיו... אתה לא יכול להשאיר משפחות בלי מים.
נכון.
אתה לא יכול להגיד בעיה שלהם שיפטר. ברור, כמו אתה גם לא יכול להשאיר למשל בלי פתרון לכיבוי אש, פתרון...
מה שמדאיג אותי זה הקרן מים תיעלם למשהו, ונצטרך להביא את ה2 מיליון שקל לפתרון.
אל תדע. אני אומר לך, עכשיו בנתונים של היום, של הקנייה ושל המחירה ושל היכולת ההנדסית של כולכי משגב ושל ההתענות הפיננסי של כולכי משגב, עם ה100 מיליון שקל מזומנים שיש להם, כן? ראיתם את זה חמישית, כן? בסיפור, מה שאנחנו נצטרך לעשות, הפחד, האמת, הפחד, אני לא רוצה להפחיד סתם, אבל הפחד הוא משהו אחר. הפחד שתבוא המדינה ותמזג אותנו עם מישהו אחר שיש לו חובות. זו הפחד. לדעתי. אבל זה לא כל כך קל לעשות את זה, אבל... טוב.
טוב, חברים, אם יש שאלות, אם אין, אז אנחנו... תאגיד שמטפל בגיל השלישי, עמותת מרחבים, התחילה את פעילותה בשנת 2003. גם המספרים העיקריים, הרכוש השוטף כמעט 2 מיליון שקלים, והרכוש הקבוע עוד 1.1 מיליון, זאת אומרת, סך כל הרכוש של העמותה כ3.1 מיליון שקלים. התחייבויות 850 אלף שקלים, אז אנחנו מבינים שאם יש רכוש של כ2 מיליון וההתחייבויות 850, אז יש עודף מצפר. ואם נרד עוד קצת למטה, אז אנחנו נראה בעצם שאם נקרא לזה הון, בשפה של חברות, אז יש לנו 2.2 מיליון שקלים, מיליון שקל, 1.1 מיליון מושקע ברכוש קבוע, ו1.1 מיליון שקל זה סכום שנצבר במהלך השנים בעמותה. מבחינת הפעילות של העמותה, אז אני רוצה רק להזכיר את מספרי 23 קודם, 23 אנחנו ראינו שהיה לנו הפסד של 127 אלף שקלים, אבל בעצם העודף של 24 מכסה את הגירעון של שנת 23. אני מזכיר שיש פה מלחמה ופעילות ירדה ואחר כך פעילות עלתה, ואפשר לראות את זה בעיקר בהכנסות ממשתתפים. ההכנסות העיקריות הן מהמועצה 1.4 מיליון, במשרד הרווחה 1.7 מיליון, ביטוח לאומי נתן כ20 אלף שקלים, סך הכל ההיקף 5.8 מיליון שקלים. אמרתי, 24 הייתה שנה ש... אחרי כיסוי הוצאות, נשאר בעודף של 148 אלף שקלים. שכמובן עבר לתוך העודף הנצבר, שדיברנו עליו קודם, אפשר לראות אותו כאן, הפעילות השוטפת. יש פה בעצם את שתי השנים, שנת 23 ושנת 24, היתרה המצטברת 1.1 מיליון, וההשקעה ברכוש קבוע, שהערכה החשבונאית כ1.1 מיליון שקלים.
דני, שאלה שהיא לא לרואה את חשבון, היתרה המצטברת, שיש שם 1.2 מיליון שקל, יש לנו איזו תוכנית לגביהם?
כן, אני אגיד לך, זאת, זה גם כן, אני אתחיל מהתשתית, זאת חברה, התחילה את זה, היה פעם עמותה פרטית, זאת עמותה פרטית, לא עירונית, שהפכה לעמותה עירונית בקדנציה שלנו, זה כמובן משנה גם כללים חשבוניים וכל מיני דברים, זה משנה את כל המצב, ועשינו את זה מכיוון שהעמותה פרטית לא יכולה לספק את השירותים שמשרד הרווחה, כן, בלי מכרז וכו', ואז עשינו את זה עמותה עירונית. הפעילות היא מאוזנת. היא פועלת כמו אגף של המועצה מבחינת האיזון התקציבי. יש תקצוב, התקצוב הוא 1,400,000, אנחנו העלינו את התקצוב אגב. לפני, כשהתחלנו את הקטע היה 1,000,000, העלינו אותו באיזה 40% בזמנו. הפעילות ממומנת, במובן הזה זה דומה למרכז הקהילתי. כן? איזה פעילות מאומנת, וגם כן יש לנו מה לומר מבחינת איזה פעילות מאומנת, אנחנו אומרים את זה דרך ההנהלה של מרחבים, והפעילות השוטפת היא מאוזנת, היא מנהלת בשמרנות ויש לה כאילו קצת כסף והקופה, אבל זה אתם רואים, זה לא מספרים גדולים, זה מספרים שמה שמשתתפים משלמים, בוא נגיד בגדול זה חצי. משרד הרווחה והמועצה זה אפילו שליש, נכון? שליש מיליון, סליחה, זה שליש. מה
שמשתתפים,
שליש המועצה ושליש משרד הרווחה. וזה לא שווה בכל פעילות. זאת אומרת, בקתדרה הם משלמים יותר, ובמועדני מופת ובמרכזי יום הם משלמים פחות, וזה מסובסד יותר, זה שם הכספי משרד הרווחה, הרי הם מכוונים למקום מסוים. מבחינה זאת זה דומה לבכלל לתקציב החינוך, שבסוף בתקציב החינוך כמובן משרד החינוך משלם אחוזים יותר גבוהים. השאלה שלך היא מה? אם נצבר שם רווח? לא. לא. יש, אני עוקב אחרי זה, אם אנחנו יכולים להוריד את ההשתתפות שלנו פעם, לא נראה. סך הכל מספר המשתתפים עולה. מתוך המספר המשתתפים, מספר הזכאים, שזה המספר החשוב. זאת אומרת, יש שם 300-400 משתתפים, אני יודע בכל הסיפור הזה, 700 סך הכל כשסופרים את זה, אבל זה ראשים, זה 300-400. ומתוכם אחוז הזכאים עולה. זאת אומרת, מה זה זכאים? מי שזכאי מבחינת משרד הרווחה לקבל מועדון 3 פעמים בשבוע ולקחת, מפסידים עליה כמובן, אבל זה מכוון ככה, זאת אומרת הרשות אמורה להשתתף בשירות. זהו, זה לא צפוי להרוויח, זה לא, אין חשש. יש שאלה של הממשק של כל הדבר הזה עם הכפר גמלאים, שזה בהיקפים אחרים לגמרי. אני לא רואה את זה מנהל את כפר הגמלאים, לא רוצה להרבב את זה, זה איזשהו שירות. זה בעצם, מבחינתי, זה משהו שיותר דומה למרכז הקהילתי, מאשר לחברה הכלכלית או לכולכי משגב או למשהו שהיא פעילות כלכלית משמעותית. זה פה פעילות בעצם קהילתית חברתית שצריכה להתאזן, צריכה לדעת מראש להיות מתוקצב ומתוכנן, כמה שאנחנו מסבסדים אנחנו צריכים להחליט, זה צריך להיות תחת שליטה, וזה כך. לגבי מרחבים, עוד משהו? הנה, מרכז הקהילתי, בבקשה, זה אותו דבר, רק עוד אפס, לא? עוד, לא, לא עוד אפס.
תעני.
פי 20 יותר, כן.
אני אמרתי את זה בעבר, לגבי הפעילות של מרחבים. אנחנו היום מתייחסים במרחבים לכולם באופן זה, זאת אומרת, כולם מסבסדים באותה צורה.
לא בטוח.
יש את אלו שבנופת, אבל,
כן.
אבל בקתדרה.
בקתדרה, אוקיי. כן.
כולם מסבסדים באותה צורה, מה שיוצר מצב לדעתי, אפילו אם נשתמש באותו תקציב, לא מפחיתים את התקציב, הוא יוצר מצב שיש אנשים שלא מגיעים כי הם לא יכולים להרשות לעצמם.
זה נכון.
ואנשים שיכולים להרשות לעצמם ומגיעים. עכשיו, אני חושב שבשירותים כאלו צריך לעשות סבסוד דיפרנציאלי בהתאם ליכולת.
בסדר.
לא קורה.
לא,
זה לא
נכון. בוא אני אגיד לך, קודם כל, אם נאחוז את השור בקרנב, כמעט כל היהודים הם במצב סוציו-אקונומי של לא זכאים לכלום, וכמעט כל הבדואים הם במצב סוציו-אקונומי שהם זכאים וצריך לסבסד אותם. זה קשה. עכשיו, גם הפעילות היא לא מורבבת, יש ממשקים כמובן משותפים, אבל בגדול זו פעילות נפרדת. וזו שאלה איך, בסוף זה, כשאתה נכנס לתוך הדיפרנציאציה בין היהודים, שזה לא זכאות, אלא שזה הקתדרה, מה שאומר, זה הפעילות, ההתנדבות, החוגים, זה כמו החוגים, כן? אז המחיר של החוגים, צריך לחסות את העלות של החוגים. יש פה שאלה של יותר פשוטה של הסעות מאשר במרכז הקהילתי, כי עד היום כמעט 90% מסיעים את עצמם. כמעט 90% ממשתתפי הקתדרה באים באוטו פשוט. הם גם הולכים למועדון הכפרי ומשתתפים בפעילויות של עצמם. זה לא משהו שצריך לסיע. מופת, התחלנו להסתבך עם הסעות, כמו במרכז הקהילתי, זה מדובר על 15 אנשים.
אני מדבר על היעילות של הכסף הציבורי שאנחנו משקיעים, האם אנחנו משקיעים אותו בנקודה שחייבים. חייבים לתת שירות טוב לאנשים, והאם אנחנו משקיעים את הכסף בצורה הנכונה. כי ברגע שאנחנו לא עושים הבדל, אנשים לא מגיעים כי זה עולה להם יותר מדי.
זה מעט אנשים לא מגיעים כי זה עולה יותר מדי. השאלה של כמה צריך...
יכולים לגשת למיכל ונתנת הנחות
בלי לעשות מבחנים. בדיוק.
לא עושים מבחנים.
לא, על חלק עושים.
יש לו קושי, אז הוא מקבל הנחה. החוגים מאוד יקרים במסגב. יחסית למקומות אחרים, החוגים פה מאוד יקרים. אם יש כאלה שלא באים, כי הם עדיפים ללכת למקומות, לערים אחרות, שקרובות למקום מגורים, ששם יותר זול. זאת הסיבה.
יש אנשים...
א', לא ידעתי את זה, דיברנו על זה בוועדת כספים.
לא, יותר מזה, יש אנשים, יש אנשים שאנחנו צריכים... לתת, זה כמו בחוגים, יש קרן, פשוט זה נורא קטן, זה כמות נורא קטנה של אנשים, זה מעיט ממה שיש במרכז הקהילתי או בספורט.
אבל עוד אנשים לא יבואו, אתה יודע, זה
במסגר. אנחנו, אסור לנו שנהיה במצב שאנחנו מסבסדים את העשירים.
גם לא במרכז הקהילתי, גם לא בבית הספר. יש קופה בבית הספר.
אגב, במרכז הקהילתי, חלק גדול מהוויכוח היה סביב זה. אנחנו, אסור לנו לגרר למצב שאנחנו מסבסדים את העשירים.
נכון.
בסדר. אז מצד שני, אסור לנו להגיע למצב שמישהו לא קבל משהו בגלל שאין לו את הכסף. אז אנחנו מנסים למצוא את האיזון. טוב, בוא. זה גם במרכז הקהילתי, אגב, אותו דבר.
החוגים לא יקרים במרחובים, לפי מה
שאני אומרת. כן, כן, בבקשה.
ערב טוב לכולם. ניר נחמני, רואה חשבון. אני רואה חשבון של מסגב הגליל. אני אציג את הדוחות הכספיים של מסגב הגליל. שני דברים, קודם כל חוות הדעת שלי, הדוח שלי כמובן הדוח של הנהלה.
שולחן.
כן, כנראה שאני אצל שולחן. חוות הדעת שלי כמובן היא חוות דעת חלקה, אין לי שום הסתייגויות לגבי הנתונים הכספיים. ועוד משהו חשוב, נכון לשנת 2024, למרות שהייתה שנה מורכבת, אבל הייתה עשתה טוב למתנס, היא עמדה ביעדים שלה אפילו יותר. כמובן שאני אציג שתי הדוחות, דוח מאזן, שזה יתרות ביום 31-12-24, ויתרות ביום 31-12-23, ואת הפערים ביניהם. רכוש שוטף מסתכלים ב- 17,310,000 שקל, יש לנו גידול כמובן של 3 מיליון שקל, 2 מיליון שקל במזומנים ושווי מזומנים שיש לנו בקום, בבנק, וכמובן יש לנו עיתוי.
מה?
וכמובן יש לנו את ההכנסות לגבי כספים שאם נלך משרדי ממשלה שאנחנו קמים דרך המועצה, פה הגידול שיש לנו של חצי מיליון שקל במועצה, זה שמשרדי ממשלה שאנחנו אמורים לקבל, קיבלנו דרך המועצה, וכמובן שיש לנו פה גם חייבים אחרים לעשות לקבל, זה כמובן זה כספים שאנחנו אמורים לקבל ממשרדי ממשלה, קיבלנו אותם בשנת 2025, ששייכים בשנת 2024, ומוצגים בדוחות הכספיים. סך הכל 17,310,000. נכסים בלתי מוחשיים, אז יש לנו 1,664,000 שהפחתנו אותם במהלך 5 שנים. זה הזכות שקיבלנו מהחברה הכלכלית את המועדון הכפרי אלינו ל5 שנים. כמובן שכל רכוש, כל ההשקעה שיש לנו במועדון הכפרי, אנחנו מפחיתים אותו ב5 שנים. רק עכשיו יש הסכם חדש, אז כמובן עד אז לא ידענו כמה, איך ההסכם יהיה ומה יהיה, ואנחנו נפחתנו אותו במהלך כל השנים. וכפי שאתם רואים גם הרכוש הקבוע ירד בצורה משמעותית, זה ההשקעות שיש לנו במודל הכפרי, סך הכל מסתכלים לנו ב-17,449,000 שקל. התחייבויות שוטפות שלנו.
קמצנים, הם לא משקיעים מספיק.
זה לא בדיוק ככה, זה הרבה כסף הולך למודל הכפרי, וגם שמנו שם קרן לפי החלטת הנהלה, ואת כל העודפים שיש לנו, דברים כאלה הולכים מיועדים למודל הכפרי, זה בוננזה מסוימת שאם אתה לא שומר על איזשהו רמת שירות טובה וכדומה. מצד שני, אנחנו רואים גידול בהכנסות, ואנחנו רואים שאנשים משתמשים בזה. בעצם זה
פתאום את הרגולת, זה כאילו לשלם את זה.
שמה?
המועדון הכפרי.
נכון, אבל כל הרעיון הזה, בסופו של דבר, שמסתכלים על זה, זה רמת שירות.
המועדון הכפרי, במשך שנים פה התווכחנו אם זו פעילות כלכלית או פעילות קהילתית. זאת פעילות שמשאירה 1,000,000 שקל בשנה. עכשיו, מה עושים עם המיליון שקל? אז אנחנו, מה שאנחנו עושים עם מיליון שקל, זה שאנחנו מגדילים את הפעילות של המרכז הקהילתי מבלי להגדיל את ההשתתפות של המועצה. בגדול, זאת האמת. תעזבו רק את הפחת ואת המסחרי פחת שזה עבר מחברה לחברה. העסק הזה משאיר עודף של מיליון שקל, אנחנו מסבסדים את כל העסק הזה של כל... פה זה לא 300 אנשים, פה זה 3,000 אנשים, אני לא יודע כמה, כל המשתתפים של כל הדפילו יותר.
כמו שנים אחרות, הפתענו. השתתפות המועצה.
קטנו את השתתפות המועצה, למרות ש...
לא רק שזה בדוח שני, תראו לך, זה משקל ירידה בהכנסות המועצה.
אפשר להמשיך עם זה. לפי שווי המזומנים.
אני אמשיך?
לא, אם הם לא ישקיעו, אנחנו נמשיך. אבל הצד השני של זה, זה תיק. אנחנו מכירים את התיק הזה דרך החקל ודרך הזה. מי שמנהל בריחה, כל הזמן צריך להשקיע ולשדריק. כל הזמן. אין לזה סוף. זה כל הזמן. כי אחרת זה...
ברגע שהצלחנו במועצה, עכשיו אני מחזיק את שני הכובעים, אבל ברגע שהצלחנו במועצה לנתק את הקטע של כל המיינטננס, שהוא לא על המועצה, אלא גם אתם תיסו בהחזקה, ברגע שעשינו את הנתק הזה, משם הצלחנו להקטין את ההשתתפות של המועצה, בסדר? והם לוקחים על עצמם הרבה יותר.
לא, אבל יש גם סינתזה אמיתית, יש גידול בסך הכל השמחות ובסך הכל הפעילות ובסך הכל מספר המשתתפים, וזה למרות המלחמה וכל מיני, יש פה...
המלחמה עשתה לא טוב, כי לא יצאו לחול וחול, זה חודש יולי אוגוסט לא יצאו, ותראו את זה בהכנסות שלנו, גדל בסדר גודל של מיליון שקל בדוח הזה. התחייבויות שוטפות, אז מסתכמות ב-9 מיליון שקל, כמובן שזה הכנסות, הרוב זה הכנסות מראש, זה כסף שכביכול אנשים נותנים כרטיסי אשראי עבור כל השנה של מועדון קפה, אז זה היה בעיקר הגידול המשמעותי, וכמובן שיש מוסדות שכר וכדומה, אז תשכחו שב-2024 יש גידול בשכר, הרבה אנשים במילואים, אז פשוט בשכר זה בא לידי ביטוי. זכויות יחסי עובד מעביד זה הפרישה של העובדים, אז כמובן שפה יש הפחתה, וכמובן זה הנכסים נטו שגוגלו, אז כפי שאתם רואים, פה יש לנו גידול של מיליון שקל שמיועד לקרן, בריכה ש...
איפה זה הסכום של הקרן, סליחה?
פה, כמובן. זה הכמובן, 7 מיליון שקל, יש לנו פה גידול של מיליון שקל בשנה קודמת, זה ה... פה, 7 מיליון, כן.
השבעה מיליון שקל זה הקרן שמחזיקים...
לא, 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 יש כל מיני, יש כל מיני קרנות.
חשבונאית, לא
קרנות. יש כל מיני קרנות שאנחנו שומרים, שהוחלטו בהנהלה, זה כספים שהוחלטו בהנהלה, חלק מזה כמובן זה חלק מזה, זה רכוש קבוע, הוחלטו בהנהלה, כמו שרוצים לעשות למשל מתחם הנינג'ה, רוצים לעשות כל מיני מתחמים שיש, צריך לעשות אותם, וזה חלק מה...
לא, לא, אבל אתה אמרת קודם, הזכרת קרן, ששמעתי על קיומה, אבל טרם הספיקותי לראות מה יש בה.
מה?
יש קרן שמיועדת לתחזוקה של המועדון הכפרי.
בוודאי, כן.
איפה אנחנו רואים את זה פה?
פה, ב-6 מיליון שקל.
בתוך השישה?
כן.
אין פירוט, זה, או כל זה קרן למטרה הזאת?
לא, 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 יש לא. פירוט מסודר. Yeah, במאזן יש פירוט מסודר.
חצי מזה.
לא, בנהלה יש פירוט מסודר.
לא, יש, יש. יש גם כן מה הם עושים, מה...
יש גם, יש גם חלק מזה, חלק מזה, סתם דוגמה. מכיוון ש... אני כן אגיד לך, אפילו יש לנו קרן, יש לנו קרן של חצי מיליון שקל דרך, של עברה בביגוד ופיצויים, בגלל ההפרדה שלנו לעמותת הכדורסל. עמותת הספורט הנפרדת, כדי כביכול להפיח את זה. בגלל שההפרדה שהם צריכים, בגלל שהם מסרב, בגלל שהמדינה רוצה להפריד את זה, אנחנו צריכים לשמור שהעובדים שם, הם עובדים גם פה וגם פה, אז יש לנו שום קרן פה ששומרת על ה... שלא יהיה לנו התחייבות עתידית כלפי הפיצויים, אז גם נשמר פה.
ואת
כל משהו שאנחנו יכולים, כל מה שאנחנו יכולים להפיח, שהמתנס יתנתק מאיזשהו התחייבות עתידית, שלא יהיה פה לנו איזה ברוך, זה מופיע פה, בסדר? כפי שאתם רואים פה, יש לנו כמובן ירידה שהשתתפות המועצה האזורית נשגב בחצי מיליון שקל. משרדי ממשלה, כמובן שאין שינוי בחלימה למתנסים, זה עניין של רישום גם בהכנסות וגם בהוצאות. השתתפויות בתרומות, יש לנו פה ירידה של 1,300,000, למרות שבמחזור, כמעט אתם רואים, אין פה ירידה, זה בעקבות ההכנסות העצמיות שיש לנו, שזה המועדון הכפרי. שכר עבודה, אז כמובן שיש לנו ירידה משנה קודמת.
גם זה כל כך מובן. בגלל
שאני
לא
אתמורה. שמה?
למה כל כך מובן שיש ירידה
בשכר
וירידה
בהפרשות
לשכר?
אוקיי,
ירידה
בפעילות.
אתה אומר
זה
מובן, אבל אני לא
רגע, אבל אני מבינה שזה אוטומטי.
למה?
אני אגיד לך למה מובן, כי ב-2024 הרבה מאוד מהנוער היו במילואים, אז אוטומטית יש לך הפחתה בשכר. אז זו הסיבה שיש ירידה בשכר. בסדר? זאת אומרת, אנחנו אומרים, למרות שזה לא משמעותי.
זה לא משמעותי.
אבל לא משמעותי, אנחנו מדברים סך הכל בין 23 ל-23, אבל אם תרצי לדעת ברמה למה ירד בצורה משמעותית, זה בעקבות הנוער, בעקבות הרוב זה הנוער, המאמנים והנוער, כן, סליחה. ושהיו במילואים,
הנוח לא היו במילואים.
לא הנוח, מדריכים, סליחה, אני מתנצל. כמובן, אלה סכומים שהוגבלו, אלה סכומים שעברנו לקרן, כשיודעים.
זה המספר.
זה המספר, כביכול, זה מה שהעברנו כביכול לקרן,
מספר שחילה.
יש
גם הפריש או השנה כספי.
כן, 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 200.
יש תוכנית מאוד מסודרת בנושא הזה.
240 אלף שקל. בשנה. לא, בשנה הם מפרישים 240 אלף שקל.
סך הכל הוצאות אחת שלנו זה 975 אלף שקל, הוצאות הנהלה וכלליות. אין פה איזשהו שינוי משמעותי, למרות שזה קטן וכדומה, אבל זה בכמה סעיפים קטנים, זה לא משהו, זה משהו בומבסטי. הוצאות מימון, כמובן השנה, בגלל שיש כסף בבנק, יש ריבית, אז הכנסות ריבית עם 66 אלף שקל, בסך הכל יש לנו עודף לתקופה של 67 אלף שקל. זה מאזן ל-31-12-24, מהדוח על פעילות שלו. ממש חשוב שקיימו את המטרות שלהם, כאילו זה...
אתם שמים לב, אני אומר עוד פעם, יש פה, בוא נגיד עם מרחבים, קודם דיברנו על 2-3 מיליון שקל, אנחנו מדברים על 42, וזה בלי עמותת הספורט, עמותת הספורט, זה פה 50 מיליון שקל, שמתוך זה 30 מיליון שקל בערך משלמים האנשים, והשאר זה כל מיני דברים ש...
7 מיליון שקל במועצה.
ובעסק הזה, ההתענות הפיננסית שלו היא בעלייה, בגדול. בואו לא ניכנס לרווחיות, כי זה לא למטרת רווח, אבל זה ההתענות הפיננסית שלו היא בעלייה.
גם במועצה
זה... אתה מציג את עמותת הספורט בנפרד?
לא, פה זה לא, זה עמותה עירונית.
טוב. יש עוד אגודה, עוד איזה שמה? מה יש? בר לב?
רק עמותת הספורט אמרת,
היא לא פה, היא לא עמותה
עירונית. התקבלה החלטה שאנחנו סוגרים עוד השנה בגלל שניתן.
עוד יותר.
סוגרים ניתן, אנחנו סוגרים
עוד השנה.
זה סתם, בשביל
להזמין אותה בתוך המרכז הקהילתי.
הבר לב, מי מציג את בר לב?
הוא אומר
שאתה. עמותת ספורט. אף אחד?
לא התאמנת?
אמר שאתה.
היה צריך, ועכשיו
ביטלו
את זה בממשלה. ביטלו
את זה בשלוש
שנים,
אבל אמרנו בואו נחכה. עזוב, עזוב, עזוב. אנחנו בחבר'ה, בר לב. בר לב זה בערך פי 3-4 בהיקף לעומת תרדיון. אנחנו שם רבע. אז מבחינתנו זה כמו תרדיון. אנחנו שם בעלייה בארנונה, החלק שלנו, בואו נתחיל מהעיקר, מה שחשוב לנו. הרי אנחנו מקבלים את הארנונה. כמה זה השנה היה?
היה 5.5, השנה היה
6.5. אז אנחנו כבר ב-6.5. תרדיון כמה?
תשע.
תרדיון כבר 9. ולשם, אגב, 12. זה רק כשאנחנו נבין את הסדרי גודל שלנו. זאת הרבע שלנו בבר לב, שהוא בא עלייה, הוא בסוף ישיג. הוא ישיג את הרדיון וישיג את הזה, אנחנו בעצם לא עושים כלום. אנחנו באים שם, אנחנו מיוצגים כמובן בהנהלה, כולל נציגי ציבור וכולל הכל. הם מרוויחים שם מהמים. והתקורות שם, הם מוכרים מים לכיבוי אש שם בתוך הזה, הם שולטים שם במים, נגיד, בתוך האזור תעשייה המנהלת שם. אבל בגדול, הקטע הזה לתת לזה לגדול ושיגדל החלק שלנו של הארנונה, יש גודל, יש תוכנית משמעותית לגידול צפונה עד הכביש, שזה יביא אותנו לפי 2 בגדול, בהכנסות הארנונה. אני לא אציג את המאזן, תעזבו, אנחנו לא, אפילו לא עריבים לזה. זה תאגיד שהוא בעצם... בשביל לפתור את הבעיות של השיווק ושל הליווי של המפעלים ולנהל את היישוב, נקרא לזה, ואת המים בתוך היישוב. אפילו השטח שיפוט, חצי ממנו לא שלנו, אלא של מטה אשר. מה? כן, השטח שיפוט. אבל בכלל, כל העסק הזה הוא רבע שלנו רק. הרבע שלנו מספק יפה, נורא על זה. יש לנו מה להגיד שם בענייני איכות סביבה, כמובן. יש לנו מה להגיד...
מי מכל הארבעה, אתה אומר רבע
שלנו? היושב ראש זה מטה אשר. כרגע.
והם גם מרגישים שהם צריכים לנהל את זה?
לא, יש מנהל מקצועי. יש מנכ"ל מקצועי שהוא מנהל.
אני שואלת, איזה רשות חושבת שזה בהיפרחיה שלה לשים על זה עין
מקרוב? כן, כן. לא, אני שם על זה. אני בעצמי שם. יש לנו פה נציגים, גם נציגי ציבור וכו'. זה שם... בוא נגיד ככה, זה... יש לזה איתנות פיננסית, יש לזה רווח. זה מעביר לנו, הוא גובה את הארנונה אגב, שלנו על הוצאות גבייה גם, נגיד בניגוד לתרדיון. והוא מעביר לנו את הכסף, ואנחנו צריכים לראות שהיה בסדר שם ושמתקדם, ושיש אופק שם של גידול. וכמובן שיש שאלות של איכות סביבה, שזה הדגש. טוב, אנחנו נחזור לקטע שצריכים לאשר, הדברים שצריכים לאשר. אישרנו את הפרוטוקול, קודם כל אני אומר את זה רק כי לא היו הערות, הפרוטוקול. מינוי עורך דין יצחק טסלר ממורשת כחבר לוועדת הערר לענייני ארנונה, אני מבין שזה בהתנדבות?
כן.
לגמרי. היה לנו פה אירוע שאני...
יכולים לקבל איך זה, אם נכון עכשיו אף אחד ביקש.
טוב, אישרנו, אישרנו. אישרנו ובכל זאת הם לא לקחו.
שנה וחצי, שנתיים.
כן?
נכון. הוא
הבעל
של...
מי בעד לאשר את הבחור הזה? מישהו מתנגד? לא. יופי. פטור מארנונה, מוסד מתנדב, חב"ד. זה עולה לידי דיון כל שנתיים, פעם בשנתיים. אנחנו צריכים לאשר את זה. מדובר פה בצריף. מה?
בחדר וחצי.
כן, והחדר וחצי שיש לו פה ליד הגלריה המקסיקנית שם מאחורה.
למי זה?
כל פעם יש מישהו שאומר שמה פתאום אנחנו נותנים לו, זה גרושים וגרושים. זאת אומרת, אם הוא היה משלם, היה משלם לא יודע כך.
זה גם על פי חוק, מגיע להם, אפשר להגיד להם, לא מגיע.
מי בעד? מישהו נגד?
איך היום הבעד
סוף? מי נמנע? אני נמנע.
אתה נמנע. אחד נמנע. אני רושם בחלקות הפועל. האמת, רונן, רונן, אחד נמנע. מטעמים אידיאולוגיים.
כן.
כן, בסדר. אבדו, בבקשה.
פשוט אורן לא הביא את דעתו, אז זה
בסדר.
לא בטעות, חשבתי.
טוב, בהמשך לבקשה של חיים. האמת שזה היה מוכן מזמן. את הטבלה הזאת הבאנו פעם שעברה, כשביקשו לראות את גביית פיגורים בוועדים הבדואים. ראינו את הגידול גם בגביית פיגורים, גם בגביית הארנונה. אני לא אחזור על זה, כי זה בעצם אז דיברנו, ונולדה הבקשה של... חיים, שהוא ביקש לראות גם לפי כמות חייבים, כאילו לא מצחיק לראות רק את הגידול, למרות שהערכים המוחלטים הם די מרשימים בגידול. אז עשינו איזשהו פילוג, לקחנו מ-2018 עד 24, אני חושבת שזה די משקף, כשבמספר החייבים, במיוחד אלה שחייבים מעל שנה, השנה השוטפת פחות משקפת, לפחות במספרים מוקלטים, תודה לרונן על העזרה בעיצום, אפשר לראות שבין עד 22, שבעצם בין 20 ל-22 זה היה השנים של הקורונה, שהקפיאו בכל הארץ את פעולות העקיפה, וזה בא לידי ביטוי שראינו את הגידול בחובות, אבל משנת 22 חזרנו לפעול בעקיפה מוגברת, ורואים, אם אתם הולכים לאלה שחייבים הרבה זמן, רואים משמעותית את הירידה בכמות החייבים. עכשיו, סך הכל, אלה שחייבים, למשל, חוב כבד, מישהו שחייב 400 אלף שקל, 500 אלף שקל, והוא נמצא, אין מה לקחת לו, אין מה להקל, והוא בהוצאה לפועל, כל שנה החוב שלו צובר עוד. עוד חוב ועוד ריבית, וזה רק הולך ונמשך. אנחנו עכשיו מנסים, גם בהנחיה של המבקרים, לטפל בחובות שמעל 7 שנים, איפה אנחנו יכולים להגיש בקשה למשרד הפנים למחוק את החובות האלה?
כי זה סתם מנפח לנו כל הזמן את החייבים ולא משקף את התמונה האמיתית. אז המבקרים אומרים, אנחנו אמורים להגיש את הבקשות למשרד הפנים, לא בטוח שיאשרו לנו, אבל לפחות אנחנו עובדים על זה יחד עם החברת גבייה. אז פה...
אבל הבקשה הזאת פרטנית פר חייב, או שה...
זה חייב להיות פרטנית פר חייב.
אוקיי, זאת אומרת, זה או שאת אומרת חוב
שהגיע
7 שנים ולא
הצלחתי
לגבות,
יאללה, שיהיה. זה נכון אולי במגזר הפרטי, אבל לא... לא, פה אתה חייב לקבל אישור ממשרד הפנים.
לא, זה
הגיוני,
כי אחרת לחייבים יהיה שווה לחכות את
7 שנים. לא, מצד אחד בא אלינו המבקר של משרד הפנים, שהוא מטעמם, והוא אומר, כל חוב שהוא מעל 7 שנים, כנראה הסיכוי שתגבו אותו הוא אפסי, תמחקו. אנחנו לא חייבים למחוק. צריכים להגיש בקשה מסודרת. אז אפשר לראות כן, בין 22 ל-24 אנחנו צמצמנו משמעותית את הנוכחות שלנו בתוך הקבלת קהל של היישובים הבדואים, השארנו את הקבלת קהל בסלמה, אבל הגברנו עקיפה והגברנו את השעות שירות שאנחנו נותנים, פה עכשיו חברת הגבייה יושבת בטרדיון, אבל הגברנו את הקבלת קהל עם זימון תורים, עם מענה טלפוני, עם הכל. בסופו של דבר זה מוכיח את עצמו, גם ראינו את זה במספרים מוחלטים וגם בכמות החייבים. עכשיו הערות כלליות לגבי הטבלה שראינו קודם, אני אולי אני אעשה את זה, אני אגיד את ההערות, בלי הטבלה. כשאנחנו רואים את החוב של השנה השוטפת, הוא תמיד כולל גם את השובר האחרון. בין 22 ו-23 עברנו לשובר דו-חודשי. זאת אומרת שאם עד 22-23 היינו רואים את החוב של השובר האחרון בדרך כלל, כי משלמים אותו אחר כך, עכשיו אנחנו רואים חוב של חודשיים. לכן רואים גידול בין 22 ל-24, אבל הוא בעצם מבטא את זה שגם יש פה שובר דו-חודשי, וחלק מהאנשים משלמים בינואר את נובמבר-דצמבר. אז זה דבר אחד. דבר שאני כבר הזכרתי, שאלה שחייבים גדולים, אז הריבית נצברת. אני אומר עוד היה, זה שהם צוברים חובות. זה דיברנו גם. עכשיו, התובנות המרכזיות, גם ישבתי עם חברת הגבייה, שהיא בעצם נכנסה, אבל את התוצאות של חברת הגבייה, לקמת את זה ולמדד את זה, אפשר יהיה אחרי שנה. זאת אומרת, הם נכנסו לפה ב... אוקטובר או נובמבר 24, אנחנו צריכים לראות את שנת 25 כשנת מבחן. נציג של חברת הגבייה נפגש עם ועדת כספים, הראה את תוכנית העבודה, מה הם מתכוונים לעשות, גם מבחינת חייבים. הם שמו לעצמם יעדים מאוד יפים, אני חושבת. אז הגבייה המשמעותית מבחינתנו, מה שאנחנו ראינו, היא תלויה בעיקר בעקיפה, אבל עקיפה שיטתית. אז התחלנו לעשות את זה בכוחות שלנו משנת 22. היום חברת הגבייה נכנסה ואנחנו רואים את זה שזה עולם אחר, יש להם מחלקה, יש להם מטה שיושב באור יהודה, עם מחלקה משפטית מאוד מאוד גדולה שתומכת בכל המהלך הזה, והיום אנחנו כבר בשלב שמוציאים הודעות שניות, זה אחמד שתדע. ממש לכל החייבים, מעל סכום מאוד קטן, עושים טלפונים, אנחנו כבר רואים את התוצאות של חלק לפחות. והגבייה האפקטיבית בסוף שהביאה לפה באמת הרבה כסף, שהתחלנו לבצע עיקולים. אנחנו עושים עיקולים בעיקר של בנקים ושכר, או אם אנחנו יודעים שיש לצד ג', לא מעקלים את האנטרים. אז זה עובד, וגם... סנקציות על הקרקע, מישהו בא לקבל פתאום אישור, הוא צריך להעביר בטאבו, הוא חייב לפרוע את החובות שלו, אחרת הוא לא מקבל אישור. בנוסף, מה שאמרתי, שירות אפקטיבי במשרדי הגבייה, ובסופו של דבר אנחנו רואים את הירידה במספר החייבים, זה עוד לפני החברת גבייה, זה דיברתי. והמסקנה, בכל אופן שלנו, גם מניסיון בשטח וגם ניסינו, עשינו טסטים ביישובים מסוימים של הבדואים שביקשו, אוקיי, דמיידה או קמאנה או כל מיני כאלה שביקשו, עשינו ניסיון, זה לא עבד. ניסינו פעם, ניסינו פעמיים, בסוף באים אנשים, משלמים ממש מעט כסף, אתה חוזר מיום כזה 200-300 שקל, זה לא אפקטיבי. עכשיו היתרון שבאים אלינו, שיש כל בן אדם שם מתמחה במשהו. יש מישהי שהיא מומחית בהנחות, ואחת בכל הנושא של השומות הארנונה, ואחת בעקיפה, וכל אחד שם יש לו את ההתמחות, שבן אדם מגיע אלינו, הוא בדיוק מנותב למי שצריך, זה הכי אפקטיבי.
יש שאלה,
בבקשה. שאלה.
יכולה להחזיר את הטבלה שם?
לאיזה?
הראשון, אני חושב. רצית את הראשון?
לזאתי או
לא? לא, הראשון.
זה לא. תגיד, זה מעניין שבגיל החור של שנה יש עלייה כל הזמן.
נכון.
למה? כי זה לא מרתיע.
לא, קשה לדעת, כי זה כל פעם עובר מהשוטף ל...
לא, בסדר, אני מנסה להבין.
תסתכל בטבלה הקטנה, לימור.
זה מה הצד שמאל?
פה.
אם אני לוקח חופות מסופקים של מעל שנתיים...
אני חושבת שזה בגלל שהארנונה התייקרה משמעותית. אז חלק מזה, זה שנה של 2018, מבחינת כסף, זה לא שנה של 2024 מבחינת כסף.
אבל עדיין,
אבל יש
חלק נומינלי.
יש פה כמות, כמות זה כמות.
לא, זה מספר, זה מספר.
זה לא
קשור
לזה.
זה המספר.
זה המספר של החיים.
לא, אני מנסה להבין שנייה, לכאורה כל הרעיון הזה נועד, האכיפה נועד לייצר הרתעה כדי שלאב יש לנו את החובות. אבל זה נראה אינטואיטיבית לא כל כך עובד, כי יש לנו יותר חובות. תראי, 0 עד 1 יש לך חובות. נכון שחובות הגדולים יותר של פלוס 2 ואילך, יכולה יש צמצום להתמשר, אפשר להתפקח. יכולה גם ב-0 עד 2, את רואה שיש סוג של לא ממש דורך.
אבל אתה יכול גם להסתכל...
להסתכל שם?
אתה יכול להסתכל גם על הנכסים, שהיה 200 נכס, היה 400 נכס. זה גם כסף.
פה אתה מדבר על כמות חייבים.
כמות החייבים, היא...
צלם.
זה בעיה משמעותית.
בעיה להסתכל על זה ככה, צריך לנרמל את זה לכמות הנכסים.
כמות הנכסים, לא זהה.
אז אם ככה זה הצגה היא לא מאוזנת.
אנחנו לא יודעים ביחס...
מה, אתה רוצה להגיד שכמות הנכסים גדלה כי יש גידול?
אני לא יודע.
לא.
אני רוצה להגיד שאני לא יודע.
אתה רוצה להגיד את דעתי? אני אגיד לך את דעתי.
לא, אני מנסה להבין.
אני בסדר, אני אגיד לך מה אני אסיים. אולי חיים יגיד מדעתו גם כן. יש... לא יודע מה, 3,000 נישומים. יש 8,500 תושבים, 3,000-4,000 נישומים. בערך שליש מהם הם מתקשים ברמה של שנה-שנתיים. וההליכי גבייה וזה עובדים ומקבלים בדיעבד. זה כאילו בא הרגיל. יש 5%, שזה אלה, נגיד. זה המקרים העבודים שהם צוברים חוב וזה, זה כאילו זה אירוע שהוא חשוב, כי בסוף החוב הרי נופל על הקרקע, והקרקע זה עובר ליורשים, זאת אומרת זה לא נמחק באלף שנה, זאת אומרת מה שנמחק זה הריבית והצמדה, החוב עצמו לא נמחק אף פעם, הוא גם עובר בירושה גם 7 דורות, והקרקע בסוף אנשים משלמים, זה כמו עם המס שהם מטילים על הקרקע, אבל זה לא מעניין כל כך, זה גם לא העבודה, העבודה זה הצעירים. בסדר? אז היא אומרת, בסדר, ברור, הצעירים.
לא, יש תשובה בשבילך, כי כל התהליך של העקיפה...
התהליך זה לא כסף, התהליך זה
החיבור. כן, תהליך העקיפה הוא מאוד מאוד מסורבן מבחינת החוב. זאת אומרת, כל הזמן נותנים לך, עד שאתה מתחיל לעשות העקיפה, עוברים כמה חודשים מהחוב. ואז אתה אמור לשלוח דרישה ראשונה, ואז צריך לעבור עוד חודש, ואחרי זה דרישה שנייה, ואחרי זה שאתה רק יכול לעשות משהו. זאת אומרת, עד שאתה מגיע באמת לקטע של העיכול, עוברים כמה חודשים טובים.
אני מבין, אני
לא,
אני רק מנסה.
לא, למעשה השלוש עד שש שנים.
יש הרבה יותר אנשים מצטרפים בעולם החובות, שהיית מצפה מתהליך.
מה שצריך להציג את זה באחוזים, ולא במספר.
הפער בין זה וזה, הפער בין זה וזה, זה כאלה ששילמו.
בסדר, זה 100 אנשים. הפער בין... 22 זה
עוד 200.
כן, נכון.
אז אומרים לך שהיה כתוב
באוכלוסייה, בגלל
זה. אני אומר, שליש מהאנשים כל הזמן
בתיקון. שליש מהאנשים כל הזמן בתיקון.
אני לא חושב שזה...
כל השאר לא ירד.
אני לא חושב שזה שונה בהרבה מהפונקציה של מספר המשפחות. זאת אומרת, שליש מהמשפחים הם... בבקשה, תתייחס.
לא סתם
שאלתי
את השאלה הזאת. סך הכל, כפי שאנחנו יודעים,
לא הכל לא יודע.
התעסקתי בזה לפני כמה שנים טובות, בסלאמי. אני מחלק את זה לשתי קבוצות, שלוש קבוצות. צריך לזכור שבמצב הבדואי חלק, סך הכל סוציו-אקונומי אחד עד שלוש. חלק מהאנשים מתקשים, בני שהם באמת מתקשים. בגלל כל הסיבות של סוציו-אקונומי אחד עד שלוש. וכאן חלק מהאנשים מסתבכים, זה שהמימד זה לא לשלם כל חודש, זה להמתין בסוף השנה או משהו, לפספס את המועד שאפשר לשלם, אז ההנחה שאפשר לקבל נמחקת.
אנחנו שינינו, אתה לא יכול בסוף השנה.
זאת קבוצה אחת. קבוצה שנייה, זה לא רק האנשים בשנה הראשונה, שהם פשוט איבדו שליטה, והם אנשים נורמטיביים, צריך להגיע להסתרים מיוחדים איתם, זה מה שעשינו אז. עכשיו, קבוצה שלישית, קבוצה רעייתית, לא רוצים לשלם. אותו על שם הבן, הבית, על שם האישה, הסבתא, לא יודע, כל מיני דברים. אז עניין שיש חוב על הקרקע, זה לא עובד, והאוטו זה לא עובד. עכשיו, אפשר להקל בקלות מי שעובד מדינה. זאת אומרת, או חייל, או שוטר, או מורה וזה, מתחיל להיות הרבה יותר מסובך להקל מהאנשים האחרים. עכשיו, כשאנחנו עשינו את המבצע הזה בסלאמי, אז כן, ראינו חברת קביעה, אנחנו זה המועצה, ראינו חברת קביעה, ישבו שם הרבה, היו הרבה מאוד רעיונות, ואני חושב שאת הקשר ישיר בתוך היישובים, זה כן מביא יותר אנשים לשלם מהאנשים הפחות כבדים, אבל אפשר להחזיר אותם למסלול.
אנחנו עושים את זה, עושים את זה.
אז אני יודע שאני הייתי בדמי דוקטור דוגמה. המזכירה עשתה את זה, לא חוקי, אבל היא הביאה את הכסף, היא לא היה מהגבייה כאן, ואני מניח שהם גם לא יגיעו את הרדיון. אני חושב שצריכים לחשוב קצת בחוץ לקופסה, רק להגיע להסדר שטוב לכל האנשים הנורמטיביים, כמובן גם טוב למועצה. ולכן העליתי את העניין הזה. אז יכול להיות שצריך להיכנס איזה פורום אד-הוק או משהו כזה, אם רוצים להתנדב.
אני ברשותך, אני גם עם השעה דוחקת ואני יש לי מה לדווח היום. זה הנתונים. אפשר לדבר עליהם, אפשר לפגש את זה, אפשר לראות, גם ועדה כספים, להתעסק עם זה בצורה כזאת או אחרת. בואו ניתן לזה להתעכל, ניתן לי לעשות את הדיווח שלי, ואנחנו נסיים את הישיבה של היום, כי זה הדבר האחר. אנחנו צריכים לעשות עוד עדכון תקציב, אוי ואבוי. יאללה. לא, אנחנו באיחור.
כן.
אני מתחיל את הלילה.
כן.
מבוסס על
נכוני
ביצוע של 5 חודשים ראשונים. בגדול, רובו מורכב מחינוך, גם בהחלטות וגם בהרצאות, תקציבי הגפן, תקציב בית ספר עובד, שניהם ביחד זה כ8 מיליון שקל בהכנסות ובהרצאות. עיכוב בארנונה שלא למגורים, גם בהכנסות כ7 מיליון שקל, וחלוקת הכנסות זה אזור, זה פסקי פשרה באזור סוס צבאי, שבו צריך גם לחלק את ההכנסות עם רשויות סמוכות, כ3 מיליון שקל.
זה על גמר?
עדכוני שכר בהיקף של כ2.5 מיליון שקל, שהם על בסיס הסכמי שכר, כולל עדכונים רטרו על פי הנחיות של המדינה, שהם דברים שהם מעל הראש שלנו, ‫אנחנו לא יודעים לעשות אותם. ‫בשביל לאזן את התקציב הזה, ‫אנחנו משתמשים ב-2.2 מיליון שקל ‫מהקרן החד פעמים, ‫ועוד 300 אלף שקל מקרן הפנסיה. ‫אנחנו עושים את זה בין היתר, ‫מאחר בתחזית התקציב, ‫אנחנו בנינו שיכנסו ב2 מיליון שקל מארנונה של עדכון ארנונה שבוצע ב-24, עדכון מיוחד של 5%, שתכננו שייכנס בתקציב 25, בפועל הוא נכנס ב-24,
להסביר לכם גם מה זה צריכים להשתמש בקרנות בשנת 24, כפי שחשבנו. ולכן אנחנו ממליצים כן להשתמש כרגע בקרן חד פעמית. השימוש בפועל יעשה לקראת סוף שנה, אם צריך ובהיקף שצריך במסגרת התקרה הזאת. לא בטוח שנצטרך את הכל. היו לנו יעדים של הקטנות בחינוך וברווחה. יש שם קשיים לעמוד ביעדים האלה, בצורה מלאה. כן יהיה הקטנות, אבל כבר לא יהיה בזה, כנראה לא יהיה בהיקפים שצפינו בהם בתקציב. ובגדול.
אנחנו יודעים להגיד בזמנו, כשעשינו את הקטנות האלה, דיברנו על התקציב, זה היה מין סל כזה, לא היה ברור בדיוק מאיפה זה נוקטן, אוקיי? אבל הוא לא מגיע לסכומים שדיברנו עליהם, בסדר. אנחנו יודעים עכשיו מאיפה אנחנו בעצם רוצים לקחת את זה, או מאיפה אנחנו לוקחים את זה?
מהגידול של
החינוך. בחינוך למשל זה לא יהיה בהיקפים שצריכים, אבל אנחנו יודעים.
מאיפה זה נלקח?
למשל, מהגפן הרשותי. שאנחנו נדווח שיפוצי קיץ שממילא אנחנו עושים את זה מהקבר, נדווח ובעצם הכסף הזה ישסך לנו, סדר גודל של 300,000 שקל, סתם דוגמה. ברווחה אנחנו גם כבר פחות או יותר יודעים איפה אנחנו עושים שם את את הקטנות, פשוט התייעלו.
יש פעילויות שחלטנו לפגוע בהם או לא לעשות אותם השנה כי אין לנו איפה?
עדיין לא עשינו.
מה שזה, אבל מי שקרא את הסיכום של ועדת כספים, אז אחד הסעיף האחרון שם מבקש מלימור להכין תוכנית קיצוצים, כי אנחנו במיד. זה לא מזהיר מה שקורה, ובמידה ונצטרך,
כן. לא סופי.
כן, לא מזהיר ולא סופי, ולא עומד בתוכניות שחשבנו מלכתחילה, ובמידה ויהיו בעיות שתהיה לנו תוכנית של...
וזה עוד
אחרי
שקיבלנו הרבה ארנונה לא
מתוכנן. בדיוק. אני חושב שמבחינת, סתם נשים בפרופורציה, זה התקציב מנוהל מודק ויש לנו דוח חודשי. הגדילו לנו דברים שלא כל כך קשורים בנו ב-20 מיליון. את התקציב של 300 מיליון זה אחוז משמעותי. אבל ההשפעה שלו האמיתית בנטו זה של אחוז אחד של 2 מיליון. זה פחות מאחוז אחד, חצי אחוז של 2 מיליון. השני מיליון כרגע אנחנו לוקחים מהקרן, אנחנו מזהירים שיכול להיות שאנחנו נצטרך לעשות קיצוצים. היא אומרת שכנראה לא יהיו קיצוצים של 2 מיליון, יהיה של פחות. אני אומר ואני מוסיף שיש גם עלייה לעומת התקציב בגבייה, בעיקר לא ממגורים.
אבל יש פה עוד דבר שצריך לשים לב, כן. שאנחנו, אם באמת שמים את המספרים, יש לנו הכנסות חד פעמיות של מעל של 7 מיליון שקל, כן? ואם מסתכלים אז אנחנו ב9 מיליון שקל לעומת התוכנית המקורית בנקודת זמן הנוכחית. אז מקווים שהכל ילך בסדר, במידה ולא צריך להיות מוכנים.
אנחנו לא בפספוס כנראה של אחוז אחד כלפי מטה, אנחנו אחוז של אחוז אחד, יכול להיות של אחוז אחד כלפי מטה, אני לא בטוח, ימים יגידו. בגדול, בפשטות. מי בעד לאשר את עדכון התקציב? יש מישהו שמתנגד? יפה, רוצה את הטברים גם?
כן.
בבקשה. טברים זה תקציב, למי שחדש, זה התקציב הפיתוח, זה ההשקעות, כאילו, לא התקציב השוטף. שימושים מול מקורות, שזה רב שנתי, כל סעיף הוא רב שנתי.
בגדול, יש פה את החווה של קילון, שאנחנו קודם כל מקפיאים חלף השבחה בשביל התכנון, ברגע שמגיעים משתכנים, משחררים את החלף השבחה החזרה. זה מה שאנחנו רואים פה. יש הרבה הרשאות, משרד החינוך, משרד השיקום, תלך הלאה. חטיבה להתיישבות, גם שתי הרשאות, אין משהו מיוחד.
אני בעד לאשר את התיקון של התברים, יש מישהו שמתנגד? אני אעבור לדיווחים. דבר אם זה כסף נכנס יוצא, זה לא משהו דרמטי לדרך כלל, אם כן זה משהו שאנחנו מממנים בעצמנו, שזה נדיר. דיווחים שלי. יש לנו רחש בחש עם מינהל מקרקעי ישראל מכל מיני סוגים. אני אתחיל ביישובים הבדואים, שזה הכי חמור והכי אקוטי, כרגע. המשבר של היישובים הבדואים עבר, עבר את המשבר של היישובים היהודיים אפילו, הוא יותר חמור נהיה.
יש... אף אחד לא
יכול לעשות שום דבר. מה? לא, לא נכון, לא נכון.
מי אומר?
לא נכון.
לא נכון, עדיין הבדואים יהיו יותר גרוע מהדרוזים.
לא נכון, לא נכון. יש לצערי, יש לצערי עכשיו, בוא נגיד כך, קודם כל... קודם כל ביום רביעי, אנחנו היום ביום שני, ביום רביעי יש ישיבה של מועצת מקרקעי ישראל שהעולים אמורים לעלות כל מיני הצעות שאנחנו לא יודעים מה יוחלט ואנחנו לא יודעים איך יושם מה שיוחלט. אנחנו כן יודעים במנהל מקרקעי ישראל שמה שאומרים שיהיה זה לא מה שבסוף יוצא. אז ככה שיש ניסיון לפתור רק את הדרוזים מהתקיעות של כל החברה הערבית על האחוז של אלו שהם לא בני מקום שדורשים שישתתפו בתוך ההרשמה והגרלה בשיווק מגרשים של המנהל. בסדר? כל החברה הערבית, כולל במשולש ובדרום, כולם רוצים 100% בני מקום. יש דרישה, כרגע אין אפשרות, אין החלטה ואין זה. ויש ניסיון, אנחנו מנסים להחריג יישובים קטנים, יישובים בדואים, יישובים שלנו, יישובים זה, כל מיני ניסיונות אנחנו עושים. כנראה שמחר הולכים להחריג את הדרוזים ספציפית, דרוזים שרקסים, ואנחנו לא מוכנים שיחריגו רק את הדרוזים, כי אנחנו גם כן רוצים את הזה ש... זה הסיפור של הבדואים, לדעתי זה ייפטר דרך.
אתה יכול להוסיף להחריג ממה, כמה...
להחריג מזה שצריך 25% או 40% לא בני מקום, לפי אזור עדיפות. מה?
איך אפשר להחריג חיילים?
אפשר הכל. בוא אני אגיד לך את האמת. כל הברוך של היהודים, כל הברוך של היהודים, כולל של מורשת, הוא בגלל שהמינהל מקרקעי ישראל ממוקד ולהחריג את החרדים. בוא אני אגיד את האמת.
אבל הוא הלך, הוא הלך
הביתה, לא גולדקנופ. גולדקנופ, לא, בואי כמובן בבצ'יק עוד שם. ויאנקי הוא מתפעל את הדבר הזה ולא גולדקנופ. אני לא צריך להיכנס פה לכל הזה, אבל בגדול אנחנו היישובים היהודיים היו תקועים כבר שנתיים. אני לא מדבר על המחיר, המחיר זה אירוע נפרד, אבל זה גם על זה ידברו ביום רביעי, על המחיר. אני מבחינת העדכונים בשביל לשמור על אנשים פה ממוקדים ושיבינו, יש לנו 8 יישובים שהגיעו להסדר עם המנהל שמשחררים את הנקלטים, כולל מורשת, שמשחררים את הנקלטים שנקלטו עד היום, ובתנאי שיעשו הרחבה נוספת בשיטה שלהם. זאת אומרת, יפרסמו, הם יפרסמו ויפנו את האנשים לוועדת קליטה האזורית והעבודה כלי הזאת. בסדר. יש הסדר עם מורשת, יש הסדר עם גילון, אני אגיד את הישובים, יש הסדר עם אבטליון, יש הסדר עם יובלים, יש הסדר עם... מצפה אביב, יש הסדר עם מי עוד? זה בסך הכל 8 יישובים.
לא, התקווה היא שעד שזה יקרה, שתנים שישתנו שם הראשיים.
מנוף,
גילון.
גילון.
זה אותו הסדר לכולם?
צורית, אתה רואה?
ההסדרים.
צורית, אתה רואה?
דני, ההסדרים אותם הסדרים לכולם?
כן.
זה אותו
הסדר,
ראש
ראינו
של גילון.
כן. וכולם יש סעיף שאם יוחלט מחר שהאחוזים ישתנו או שצורת הפרסום ישתנה, זה יחול עליהם. לכולם יש את הסעיף הזה. זאת אומרת, אם תהיה הטבה. אני מעריך שתהיה החלטה עם ניסיון להטבה, היישום של זה יהיה בעייתי. אני מעריך שהתוצאה הסופית תהיה שכן ישוחררו אלה שכבר קלטנו, ולגבי הבאים זה יהיה סיבוך שיכול לקחת לנו עכשיו עוד שנה לצאת. זו הערכה שלי, כי איך שאני מכיר את הדברים האלו איך שהם קורים. מבחינתנו, אני אומר כל הזמן, אלו שאנחנו קולטים כל הזמן שיקבלו את המגרשים, שישלמו את המחירים, שישלמו את השמות, שישאפשרו לנו לעשות את הפיתוח וכו'. יש לנו את עניין, שני עניינים אני משאיר ברקע מבחינתנו, מבחינת האופן של ההתנהלות שלנו. יש לנו את ההסכם גג שאמור לתת לו מקורות נוספים במאות מיליוני שקלים בשביל הפיתוח האזורי, שהוא לא מאושר, הוא לא מאושר, אבל הוא אמור להיות מאושר יחד עם השחרור של כל הדברים האלו. ויש לנו את החוק עזר שאנחנו עוד לא עובדים לפיו, אבל אנחנו נערכים לזה שאנחנו נתחיל לעבוד לפי. אני מדבר בשמים היהודיים, כן? שיהיה לנו את הקביעה, זה יהיה כמו הביוב, זאת אומרת לא יהיה פרויקט ולא יהיה לנו את כל הסיבוך הזה. שני הדברים ביחד, יחד עם ה... יש לנו 400 משפחות שקלטנו, מדובר בהסדרים כבר על איזה 300 מתוכן נשארו, בשכניה נשארו, אין להם הסדר עדיין. ויש עוד כמה, בשורשים גם, אין להם הסדר. יש עוד כמה מתוך 400, בוא נגיד יש איזה 100 שעוד לא ברור מה יהיה איתם, אבל בוא נגיד ש... אם, מה?
תנו לכל היישובים, כי נגיד שפניה אין
סטר, כן, כן, כן. כל היישובים בקשר, אנחנו גם בקשר, אני גם נותן את העדכונים של המספר תעודת זהות, של כל אחד שאני, אפילו בכמון יש אחד, אז אני מדווח עליו, כן? בצורית בכלל אין נקלטים, אבל הם כבר עשו, הם עושו הסדר, אני בצורית מחר בערב, בשביל שהם יאשרו באספה שלהם את ההסדר, אגב. בתלאל הייתי שבוע שעבר. תלאל, יובלים, הרחבות הגדולות, מורשת, תלאל, יובלים, מצפה אביב, זה הגדולים. בסדר? זה 100. מדובר על הרחבה של 100 שמתוכם חצי כבר קלטו.
100 בבת אחת.
כן, זה לא בבת אחת. זה 50 כבר קלטו, וה-50 הבאים תוך 3 שנים נקרא לזה. כן.
גם אלה שקלטו זה יהיה תוך 3
נכון,
שנים.
נכון, נכון. לא, הם יהיו תוך 3 שנים עוד, אחרי זה. ולהערכתי, ועוד פעם אני אומר, אם תהיה החלטת מועצה, זה בכלל יסבך את זה וזה יכול לקחת עוד יותר. אנחנו בסוף תהיה לנו בעיה הפוכה, לא מה שאת חושבת, שכאילו יותר מדי. אנחנו, אז זה הולך ונהיה יותר קשה כל הסיפור.
זה כך שגם כל אלה שנרשמו לא אומר שהם יצליחו אחר כך לעמוד בה.
בסדר, עכשיו המחיר. לגבי המחיר יש גם יוזמה להפחית את המחיר שמתרכזת, דיברתי על זה בעבר, אני אגיד על כן במה מדובר. וזה יעלה מחרתיים לדיון. להעלות את התקרה, כרגע התקרה של ההנחה היא 950 אלף למגרש, ויש ניסיון להעלות את התקרה הזאת ל1,400,000, 1,300,000, הם נעלים מסע ומתן מול העניין הזה, מול האוצר.
הם
יעלו
את השומות.
כן,
בדיוק. הם יעלו את השומות ל3 מיליון,
וכי זה מה שחבר. יש גבול גם לתרגיל הזה, יש גבול גם לתרגיל הזה. השומות, אגב, יש לנו מקומות דווקא בשורשים, למשל שומות נמוכות, גם באבטליון. שמות נמוכות. בוא, זה לא... אנחנו בוכים, אני בוכה הראשון, אבל יש לנו מקומות שמהר צריך לבוא שורשים, צריך מהר לפני ש... עכשיו, רגע, להעלות את התקרה, יש עוד שני דברים שהם חשובים. רגע, שנייה אחת. אני רוצה להגיד לכם, יש עוד שני דברים שהם חשובים, ואחד מהם משליך על 86, על האופן של הפרסום ושל ההגבלה. אז אני אתחיל בזה. לשיטת עמיחי שיקלי, לא משנה, היזם של האירוע של מועצת מקרקעי ישראל, במקום 40% בני מקום, סליחה, 30%
מתוך
הקצאה
של המינהל,
במקום זה צריך להיות 50% בני מקום, שמתוכם 50% חייבים להיות משרתי מילואים, שזה קצת מסובך, ובחלק מהמקומות זה ממש מסבך אותנו מבחינת מה שעשים.
משרתים
בפועל
או ששירתו?
משרתים
על ההגדרה של משרת מילואים, תכף אני אגיע לזה, אבל ההצעה של שיקלי זה חצי-חצי. זאת אומרת, חצי בנים בני מקום שמתוכם חצי משרתי מילואים, ויש חצי לא בנים שמתוכם גם חצי משרתי מילואים. זאת אומרת, 25% שהם לא בני מקום ולא משרתי מילואים, וזהו. הרשמה והגרלה ובקליטה יד. זו הצעה יותר פשוטה. היא סבירה, אבל היא לא בדיוק מה שאנחנו מדברים בגילון ובכל מקום, ביובלים. אחר כך הם אומרים מה זה משרת מילואים. יש ניסיון להגדיר משרת מילואים, לשנות הגדרה של כרגע משרת מילואים שזכאי להנחה וזכאי להשתתף בהגרלה גם, זה מי ששירת יותר מ-100 יום מאז 7 לאוקטובר במילואים, בצו מילואים. לא בסדיר, לא בקבע, לא נכה צהל, לא כלום. ההצעה היא לשנות את זה ליוצאי מערך לוחם ותומך לחימה. זה לכל מי שהיה בצבא, בקיצור.
ומה
אני
עוד 5 שנים,
לא
זה יישאר אותו קריטריון?
לא יודעים.
יהיו לנו עוד מלחמות בדרך.
מה יהיה מחר?
במקום שירצו להגדיל את הקליטה, יצאו למלחמה, ויהיה להם קהל חדש.
לגבי... בינתיים אנחנו לא, זה לא במנדט שלנו. יש הגדרה, יש עניין נוסף שהוא משפיע על בערך 20%, אגב, לא לזלזל בו. משפיע על בערך 20% מהבנים, 20-30% מהבנים, שההגדרה כרגע של מחוסר דיור זה זכאי משרד השיכון. זאת אומרת, זה מי שלא אי פעם נרשם איזשהו נכס בקרקעין או דירה על שמו, או על שמו באופן חלקי אפילו.
לא, מעל 30%.
מעל 30%,
שליש
שלא
נחשב. מעל 30%. מעל 30% זה מעט. בקיצור, יש ניסיון לשנות את זה להגדרת מס הכנסה. שזה אומר שאין לך כרגע דירה. מחר, מה שהיה לך מחר. שזה 20% מהאנשים, זה משפיע עליו, ביהודים. לא יודע מה יקרה עם כל זה. בדיוק, זה ברדק גדול, ואנחנו בעיצומו של הברדק. כמו שאני אמרתי ודיווחתי פה כמה פעמים, האלו שאנחנו מצליחים לקלוט ולהזיז, כנסו. אנחנו הרי, בואו לעשות פרופורציה לכל האירוע. במשגב רגילים כבר 20 שנה לקלוט בגדול 150 משפחות בשנה בכל משגב, יהודיות. עזוב רגע את העניין של הבדואים, כי הבדואים זה עליות, זה מדרגות. ביהודים, בבדואים גם כן, זה אגב ממוצע של 50. זה ממוצע של 50, אבל אצל הבדואים זה פעם ב-20 שנה, זה עולה מספרים יותר גדולים. ביהודים 150 בשנה זה הנגל הנורמה. בסדר? אנחנו תקועים כבר כמעט 3 שנים. זה 450, זה בערך המספר. זה לא איזה משהו חריג, כל האירוע. אני אגיד לכם יותר מזה. בשלוש שנים הבאות, לפי מה שאני רואה, יהיה לנו בעיה לעמוד ב-150 כל שנה. זה לא שיכריחו אותנו פה. זאת אומרת, זה בפרקטי, למרות שכולם מנסים ללחוץ אותנו, לקלוט כל פעם 100 משפחות, כמו שאת אומרת, מה שאנחנו לא רוצים וכל זה, אבל בפרקטית הם לא מצליחים בגלל הסיבוכים של עצמם. או של הטאב, או של משהו אחר, הנה ביובלים. עכשיו, החמישים השניים זה שינוי טאב, סתם לדוגמה. כן, גם בצורית בכלל, לא משנה, אני לא נכנס פה לכל מקום עם הסיבוך שלו, אבל בסוף זה חוזר חזרה בדרך מה שאנחנו רגילים, רק שזה נהיה כמו אצל הבדואים, שזה לא כל שנה 150, זה כל 4 שנים 600. בסדר? כן.
אמרת בפתח הדברים שהעניין עם הבדואים הוא הכי חמור עכשיו.
הוא הכי חמור.
מה עושה, כאילו, שיקלי וזה מטפלים...
לא, אני
אשפלי. לא, שנייה, מה אתה עושה ומה
אנחנו עושים? מה אני עושה? אני... מבחינתנו יש מי שבעדנו ומי שנגדנו. אני לא רוצה להרחיב, דיברתי על זה. בגדול, היהודים, מי שבעדנו זה אורי סטור, חטיבה להתיישבות, קלנר מהליכוד, עודד פורר אגב מהאופוזיציה, כן, שהיה שר החקלאות, והימין, בגדול הימין, בסדר נקרא לזה כך, זה מי שבעדנו. מה? כן. והבדואים, עכשיו הם, הדרוזים בעצם, הם קידמו את הדרוזים, הם עשו את הברדק. לדעתי.
גם ועדת תכנון ובנייה לקחו עכשיו.
הם עשו את הברדק.
מחר הוא מציע על ועדת תכנון ובנייה אזורית, רק לדרוזים וצ'רקסים. יעני ככה.
כן. בסדר.
זה, מוציאים אותם מחוקים.
לא, אל תתרגז יותר מדי.
אני לא מתרגז, ההפך.
ברגע שאנחנו נעשה את זה לבדואים, אז אנחנו נהיה מבסוטים.
לא, בוא נראה. לא, אני רוצה רק שלא יהיה, הוועדה תמיד...
אבל לא שמענו את התשובה שלו לשאלה.
הוא נתן לך תשובה.
התשובה היא פוליטית.
הם לא רוצים.
אני, לא, לא. אני מבחינת האירוע, אני, בוא, אני לא חבר מרכז ליכוד, אחמד דווקא כן.
לא, אבל הם מסכנים על ראש רשות.
בסדר.
כי סטרוק כשאני בא אליה אומרת לי שראש רשות רק ידבר אותי.
אני יודע, יש לו 2000...
אמרתם שדברים אותי.
מה אנחנו עושים? אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. איכשהו להשחיל את הבדואים על הגב של הדרוזים, או לתקוע את הדרוזים לחליפין, עד שלא יחצפו את
הבדואים.
זה שני
אחוז בני המקום.
רוני רוצה רק שלא יהיה הבנה.
מה שאנחנו רוצים.
כי אנחנו בסוף מועצה אחת, ותאמינו לי, מה שטוב לכם טוב לי. והפוך, נכון. כי אנחנו בתוך בליעה. וצריכים להבין, אנחנו מאבק נצא. אם לא אני, זה התושבים. יצאו מאבק מאוד גדול עכשיו. זה לא רק אחמד סוואעד, וזה לא רק מסגר, זה מדובר על מאבק כל הבדואים בצפון, 150 אלף, יצאו למאבק מאוד גדול, ממחר, אחרי הפגישה של השרים, שעה 4 יש לנו פגישה עם כמה שרים, על הנושא, לבטל את הסעיף, לא כל החלטה של יום רביעי, שדרוזים וצ'רקסים, או להשאיר אותה כמו החלטה, או להשאיר אותה כמו החלטה שהייתה מקובלת בהתחלה, שדרוזים, צ'רקסים ובדואים, צפון, ולהגדיר, צפון, משרתי צבא וכל מה שמוגדר ומה שצריך לעשות את זה. לצערי הוציאו אותנו, לא אמרו לנו, ידענו במסדרונים את הנושא הזה, לכן מהבוקר אני מתרוצה את
זה.
אז יהיה הרבה מאבקים, זה לא נגד ועם, אבל אתם תשמעו גם הרבה הדן, וכראש מועצה, שמי זה נגד מי, זה לא יהיה כאן.
אנחנו הרשות הבדואית, אגב, השנייה בגודלה בגליל. אנחנו... אני גם רוצה להגיד לכם עוד דבר.
אבל למה זה צריך
להיות? אמרנו.
לא. בדואים, זה צריך להיות כולם.
זה עובר בקץ.
לא, לא. אתם לא, זה לא נכון. זה לא נכון.
זה מה שביקשתי, שנהיה מועצה אחת, אחידה,
רק שתדעו.
שתי החלטה אחת.
שנייה. רק שתדעו.
אבל לא יהיה.
כי כולם, יש הרבה דמגוגיה בדבר הזה. בסדר? באופן כללי, אחוז הגיוס בחברה היהודית הוא משהו כמו 50%, כי סופרים גם את החרדים וגם את הזה וגם את כל הפטורים ואת כל הזה, זה משהו כמו 50%. בסדר? בחברה הדרוזית זה דומה. בסדר? בחברה הבדואית בכללותה, עכשיו השאלה איך סופרים, כי בדרום זה פחות מ-20%. בצפון באופן כללי זה זוכל לקראת ה-30-40%. אצלנו זה 50-60. אצלנו ספציפי.
כל שנה אני מקבל חמש שנים ברצף, או רמטכ"ל או כזה על הגיוס.
עכשיו זה רק כשסופרים את הבנים. אם סופרים את הבנות, אז בכלל יש לנו נתונים מדהימים.
זה לא יהיה
ככה.
אבל אנחנו...
אז מה זה אומר? אני לא יודע. אבל זה אומר, מבחינתי, אני, בניגוד אליו, אני עדיין מדבר עם אורית סטרוק ועם שיקלי, עם אותם
לא מצלם. אבל הם לא התמחו בדבר הזה במעלה.
היה מדבר אותי
פעם. לא, שנייה. נאמר פה משהו, זה עובר כאילו, לעשות אפליה על כאילו, בצורה הזאת, זה בכלל יעבור בגץ.
כן.
זה צריך להיות משרתי צבא.
לא.
משהו...
הם יעשו חוק, אחי.
לא, לא, לא. איך זה יעבור? זה תיקון לחוק הלאום.
לא, לא. אגב, זה מה שאתה שואל, זה מה שאני אמרתי לישראל חסון לפני, אגב, לפני 20 שנה, ומה שעודד פורר אמר שבוע שעבר בכנסת. מה זאת אומרת? בג"ץ מגן על כל חוק שהוא בא לקדם מיעוט.
זה לא חוק.
כל חוק שבא לקדם מיעוט טרנסג'נדרי, מיעוט מה שאתה רוצה. ברגע שאתה הצלחת להגדיר את עצמך מיעוט, אז אתה יש לך הגנה. ברגע שאתה ערוב לכאורה, תעזוב את זה שיהודים פה עם 15% בגליל.
אני לא מדבר, אני מדבר על הבנה, אמרת הבעיה, התחלת.
אתה יודע שהיהודים הם מיעוט מחדרה.
דני, שאלתי שאלה ולא קיבלתי תשובה. דני, שאלתי אותך שאלה ולא קיבלתי תשובה. שאלה קצרה, מה מועצת משגב עושה בשביל לעזור לבדואים במאבק הזה?
ולעצמנו.
אמיר אומר, נלך ל...
תודה רבה, תודה רבה.
אתה מכיר את גרמניה הצפונית?
בעילות, נחית.
מה זאת?
זה הבעיה שלנו. זה יכול
לעבור.
דני, כל השינויים האלה שדיווחת עליהם, הם כולם מתוכננים להיות במסגרת החלטות של מועצת רמ"י?
כן.
שום דבר לא בשינוי חקיקה.
לא.
זה מעל חוק יסוד. אני יש לי בקשה, ברמך. אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה קשה, אבל סמוטריץ' וסטרוק עונים לך ומכבדים אותך, שיכניסו לפחות במועצות זה, תבדיל, תוציא את הכל, תנסה.
טוב, שאלות, משהו לסיום, אנחנו נקבל את טוב, אנחנו, שימו לב, שורשים, מי שיש לו דיבור עם שפניה, מה זה שפניה פה? שפניה לא פה.
מה אני עושה? בוא אני אסביר לך משהו. בוא אני אסביר לך משהו. הדרוזים, זה כואב לי, שנייה, זה כואב לי. הדרוזים עשו מהמדינה סמרטוט, סליחה על זה.
הם לא
בשביל היישובים שקיבלו את
היישובים.
אנחנו מנומסים, הם מכבדים כל אחד מולם. זה קצת כואב לי. בוא תראה עכשיו מה יהיה. אסבע, שרים הבדואים? בוא אני אסביר לך, יש 450 חייל בסלאמי. אף אחד לא ספר ועבר זה אף פעם כאן. הם מאוד כועסים, הם מתקשרים אליי כל דקה, כועסים עליי ועל דל. אומרים, מה עושה לי ראש המועצה? אני לא רואה שהוא נבק למעני. אני עורך דין קשה שם, למען המועצה ולמען ראש המועצה. אבל תכלס, זה קשה. אני רוצה אתכם גם איתי.
את ההחלטה, את ההחלטה שהוועד הבדואי
רוצה... זה לא עניין של רגישות.
את ההחלטה... תקשיבו רגע, בשבילך. ההחלטה שהוועד הבדואי רוצה להעביר, ושחתום עליו יושב ראש הוועדים של הבדואים בצפון, מי ניסח אותה? רוגי. לא עדאללה, רוגי. אנחנו משלמים.
רגע, מי יש לו את הרשימה של היישובים בראש? של השמונה?
יש.
מה?